in the corner. And then שיעור יהיה לבריאותו של שאול שבח בן מרגלית. השם שיהיה בריא לשלם. התינוק יותם בן יעל. בן של התלמיד שלי במכון מאיר. נפגע בפיגוע השבוע שעבר. וקרתו לו את הרגל. השם ירחם על כולם. ובעזרת השם, גאולה שלמה לקרוב אמן. יש מצבים של גדלות ומצבים של קטנות. הבניין של העולם בנוי משני המצבים יחד. הגדלות היא המסרים העליונים, והקטנות היא בעצם הכלים שאמורים להכיל ולגלות את הבחינה של הגדלות. תורת הקבלה מכנה את הגדלות בשם הוויה ואת הקטנות בשם אלוהים. זאת אומרת, כל פעם שאנחנו רואים שם אלוהים זה קטנות, כל פעם שאנחנו רואים שם הוויה זה גדלות. ולכן כל הגדלות מתגלה דרך הקטנות. למה? כדי להלביש אותה. אי אפשר לגלות גדלות בגדלות, כי אנשים לא יבינו כלום, והבריות לא תקבלנה שום דבר. ולכן הגדלות, הגילוי שלה זה בצמצום. כמובן שבעזרת השם, כשנגיע לגמר התיקון, אז לא יצטרך עוד עניין של שינוי, אלא הגדלות יתגלה בגדלות. אז זה נאמר, והיה השם יתקבב כלמלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אותו דבר. אחד. בינתיים, הקשר שלנו בין העולמות הוא קשר כזה, שהגדלות, כשהיא מופיעה בעולמנו, היא בשם אלוהים בקטנות. ולכן בריאת העולם נעשתה בשם אלוהים דווקא, ולא בשם הוויה. שם הוויה זה ההופעה שאחרי ששם אלוהים עשה את הפעולות שלו, בראשית ברא אלוהים, אומר אלוהים, 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 אחרי זה, הופעתו של האדם הראשון, היא כבר הופעה של שם הוויה בתוך שם אלוהים. וזה הבניין המחבר בין העולמות. ואימא, אז הזוהר עכשיו אנחנו ממשיכים, אני לא זוכר בדיוק איך היה הקטע שקדם, אבל מסתדר עם זה. הנה אני, כדי להמשיך סוד למד בית אלוהים, כדי להמשיך את 32 הנתיבות של החוכמה, שזה בעצם ה-32 אלוהים, סוד למד בית אלוהים, בראשית, של מעשה בראשית, שבאימה. כלומר, איפה נמצא מעשה בראשית בכל הסיפור הזה? באימה. במילים אחרות, אימה, בינה, היא המגלה את המחשבה, כן? שנקראת ראשית, חוכמה. צריך את אימה כדי לגלות את אבא. אז העולם מתחיל, מתגלה, מופיע באימה, למרות שהמימיות של הנשמה שלו היא אבא. אז החוכמה מתגלה דרך שם אלוהים. ולכן יש 32 אלוהים של מעשה בראשית. וכולם נמצאים באימה, המתגלים בלב זעיר אנפין. כלומר, זה לא נגמר באימה, זה צריך לרדת ולהתלבש בקומה עוד יותר תחתונה, שהיא זעיר אנפין. שמחמת זה, האור, הלב שורף, כל האש הגדולה, כל החום שיש בלב, אפילו בליבו של האדם, יש מעלות מאוד מאוד גבוהות של חום, שמתקררות על ידי הרדיאטור, שזה הריאות, כנפי ריאה. אז הלב הזה, אם הוא לא היה מתקרר, הגוף היה מתפוצץ. נשרף. אבל מאיפה בא החום הזה? מהשמות אלוהים שינקו משמות הוויה. זאת אומרת, מהחוכמה שיורדת לבינה, שיורד לזעיר אנפין. ועל ידי זה, לנטלה נוקמה מעמלק. משם, מהכוח הזה, של האש השורפת הזאת שנמצאת בלב, ייקח הקדוש ברוך הוא נקמה מעמלק. זאת אומרת, אותו כוח שמחיה מצד אחד את האדם, ישרוף בבוא הזמן את קליפת עמלק. כלומר, את כל הספקות שיש באדם. זה לא רק מחיה, זה בעצם עושה שתי פעולות בבת אחת. גם מחלק את הרע, וגם מחיה את האדם. הרע נקרא בלשון כוללת עמלק, שביטולם הוא על ידי התגלות אורות דאבא ודאימא. אז איך מחלים את עמלק? איך גומרים אותו מההיסטוריה? איך מסלקים אותו? על ידי גילוי מוחים. כלומר, עמלק יש לו התנגדות חזקה עד שלב מסוים. כשמביאים אור גדול ממנו, הוא כבר לא יכול להחזיק מעמד. אז איזה אור צריך להביא? אור של חוכמה ושל בינה. לכן חשוב בדור הזה ללמוד תורת הסוד. כי זה בעצם החוכמה של אבא ואמא. זה תורת הקבלה. בלי התורה הזאת אי אפשר לסלק את עמלק מהחיים. זאת אומרת שתורת הקבלה אחראית על ביאת המשיח. בדף ספרה. כך אומר הזוהר, הספר הזה, דווקא אתם תצאו מהגלות. למה? ברחמים. כי בלי זה אין כלים, כלי נשק מספיק חזקים כדי לגמור את העניין של עמלק. אנשים לא מבינים את זה, לא תופסים את המציאות הזאת, ולומדים כאילו לא היה כלום. ממשיכים ללמוד אותו לימוד כמו לפני 2000 שנה, ולא מתקדמים, לא מבינים את הצורך, את הנחיצות של הזירוז הזה, שאנחנו נדרשים לגלות אותו בדור שלנו. ולכן זה אורות דאבא ודאימא, זה נקרא מוחין דגדלות.
הרב, סליחה, מאיפה מופיעים את הלמד בית אלוהים למעשה בראשית?
אם תסתכל בכל בראשית, אתה תראה 32 פעמים אלוהים. בסדר? הדא ודכתיב, זה שכתוב, כי יום נקם בליבי. לכן, איפה הנקמה? בלב. למה דווקא בליבי? כי שם זה אירנטי. כן, החוכמה י' ו' כ' יורדת לגרון, בגרון יש שלוש בחינות של אלוהים, במוח יש שלוש בחינות של הוויה, ומהמוח זה יורד ללב, לזעיר אנפין. משם יש נקמה לשם בעמלק. איפה זה נמצא? בלב. אז כי יום נקם, מתי היום נקם? בליבי. זה מה שמגלה לנו בעצם הפסוק, הנקמה יוצאת מהלב, מהאש הבוערת בתוך הלב. הוא מפרש בליבי ודאי. אז הזוהר אומר, זה לא סתם מילים, אלא בליבי זה ממקם את הקומה שממנה תתחיל הנקמה האלוהית. ודאי הנקמה היא בלב. ולכן כשאדם יש לו רגשות נקמה, כן? שזה דבר טבעי. אצל האדם, כשקורה מה שקורה גם היום, הלב שלנו בוער, נכון? אז הלב הזה הוא זה שמסוגל לחלות את עמלק. זה נקרא, הנקמה היא בלב, דהיינו בסוד התגלות הערות הלב יהיה יום הנקם. זה לא סתם לב בוער, אלא יש בו תחולה. והתחולה הזאת היא נחוצה לחיליון של עמלק.
מה הקשר בין נקמה לשנאה?
הנקמה היא דבר אלוהי, אל נקמות השם. השנאה יכולה לנבוע מכל מיני צורות אחרות של מציאות, לאו דווקא מדבר אמיתי. אבל הנקמה היא דבר קיים בתורה, קיים במציאות, וצריך כמובן להגן אותה באלוהות. כלומר, הדחף שדוחף אותי לנקום באויביי, לא צריך לנבוע מאיזה מין תחושת בטן סתם, אלא מרצון של גילוי השם בעולם, שכל הקליפה הזאת דוחה את הגילוי. ואני צריך להילחם נגד הקליפה הזאת, והרעיון הבלעדי שלי צריך להיות גילוי השם, ולא משהו אחר. אם לא, אז אני עובד את עצמי כמובן.
הרב גם...
לכן יום נקם לשם. סליחה?
נכון, בשמע ישראל, אז יש שם עין בית שום, אחד לכל...
כן.
אז השם הלוקחן באמת, השם זה גם השם נון קופמן.
נכון, נכון. השם שמופיע שם בעין בית שמות, אתם יודעים שכל שם מעין בית שמות מקביל למילה בקריאת שמה. אז שם השם אלוהים מקביל לנקם. נכון. הערה נכונה מאוד וחשובה. בעתיד לנטלה נוקמה. ולכן הקדוש ברוך הוא מאותה קומה, עתיד לקחת נקמה מכל המעיקים לישראל. מה זאת אומרת מעיקים לישראל? מועקה. מעיקים, מחבלים, בתהליך של גילוי האור האלוהי בעולם. זה נקרא מחבלים של משיח, חבלי משיח. כלומר, לפני המשיח יהיו הרבה מחבלים, ונקראים חבלי משיח, חבלי גאולה. זה לא סתם המילה. וחז"ל דרשו חבלי מחבלים. זאת אומרת שלפני הגאולה יהיה ריבוי של כוח המחבלים בעולם. כל העולם יהפוך למחבל אחד גדול. באמת? למה? כי התהליך הפנימי של הרעיון פה זה למנוע בעצם גילוי של אור של משיח. ושוב פעם אני חוזר, אין כלי נשק מספיק חזק, אלא תורת הסוד. כשאנחנו לומדים תורת הסוד, אנחנו עוזרים לחיילים שעכשיו נמצאים בכל מיני סמטאות.
אז אנחנו יחידה שקופה עכשיו.
כן. וזה שקופה. חשוב מאוד לחשוב על זה, ולהבין את הדבר הזה, שאנחנו עכשיו פועלים. זה לא שאנחנו יושבים בחדר סגור ולומדים בינינו. תמיד אני חוזר ואומר לכם את העניינים האלה. בזמן פה. שאנחנו לומדים עכשיו, מחבל רצה לעשות משהו ולא הצליח. עכשיו חייל צהל... עכשיו, ברגע הזה, כן? חיסל אותו. כמה דנטיל בנוקמה ממצרעי, כמו שלקח נקמה מן המצרים. אז כל פעם שאנחנו יוצאים מגלות, משתחררים מגלות, הקדוש ברוך הוא מעורר באותה בחינה, באותו שלב של יציאה, כן? כי זה השלב הקשה. סוג של נקמה כדי לצאת, להשתחרר, להיגאל. אז הגאולה באה יחד עם נקמה מאותו כוח, מהלב. ולכן, מאיפה זה בא? על ידי 32 שמות אלוהים שנמצאים באימה. קוראים לזה למד ב' נתיבות חוכמה. כלומר, חוכמה יש לה נתיבות. כמה פעמים החוכמה מתגלה? זה כמו שמש עם 32 קרניים. אז החוכמה היא שמש. ויש לה בעצם 32 קרניים שהם בעצם הנתיבות שלה, של החוכמה, והקרניים האלה זה הבינה. זה 32 שמות אלוקים. בסדר? אלוהים.
הרב, מחילה, ממש אני מבקשת סליחה, אבל
דילגנו על פסקה. אז זהו, אני על מה דילגנו?
אני מעדן, לא, על פסקה בעמוד יפה.
אז אנחנו נחזור על זה אחר כך בעזרת השם, כי פה אין לי את הדפים.
אתה רוצה את הספר להקריא את כולם?
כן, אבל אני לא יודע, תביא לי, אז תביא לי הספר. יש את הקטע הזה שיראית?
כן.
טוב, אז אני אקרא את זה מהר כדי לראות. אוקיי. אז זה מה שכתוב שם. הוא מפרש עוד מה שכתוב, והיו עיניי וליבי, דהיינו עד קיר עין וליבה, לכן מזכיר עיניים ולב, ולא אמר סתם ואהיה שם כל הימים. זאת אומרת שיש כאן אזכור של העיניים ושל הלב. עיניים, כידוע, זה חוכמה, ולב זה כידוע בינה. והנה צריך ברנש בצלותה למהווה עינוי לטאטה. כשאדם מתפלל, לא להרים את העיניים שלו למעלה. העיניים שלו צריכות להיות למטה. ככה אומרים חז"ל במסכת יבמות, דף קופה, שצריך האדם בתפילתו להיות עיניו למטה. מה כן למעלה? ליבו. הלב למעלה והעיניים למטה. כלומר, יש הצטלבות בין העיניים לבין הלב.
ובשמה ישראל
בכלל אנחנו צריכים לעצום את העיניים.
כן, אבל הראש לאיפה מוטה?
תמיד למטה. תמיד. העיניים תמיד מסתכלות למטה, הראש מורכן כלפי מטה, והלב כלפי מעלה. בסוד כוס של ברכה שצריך ליתן עינו בו. אותו הדבר, כשאנחנו מלמים כוס של ברכה בסוף הסעודה, כן? לא בקידוש, בסוף הסעודה ממלאים כוס יין, ואומרים את הזימון על הכוס המלאה, ונותנים עיניו בתוך הכוס.
וגם בינה.
כל ברכת המזון, כן?
וגם בינה יין, לא?
כן, יין זה בינה, נכון. לגבי נשמתה דאי שכינתה, כדי להמשיך אל הנשמה. עכשיו, מה זה העניין הזה של ההסתכלות למטה? זה כדי להמחיש לנו את התנועה של התפילה. מה זה תפילה? זה כוח שיורד ממעלה והולך למטה. ואני, על ידי ההסתכלות למטה, אני ממשיך את הכוח של התפילה כלפי התחתונים. במילים אחרות, כשאני מבקש באמצע, בעמידה, לא חשוב מה, רופא חולים, מה אני עושה בעצם? אני מביא את הרפואה מהרופא הגדול כלפי מטה, ולכן אני ממשיך אותו לעולמות התחתונים. אם אני מסתכל למעלה, זה כאילו אני דוחה את הרפואה מלרדת. בסדר? לכן צריך למטה, ואנשים שלא יודעים, והם לקחו מהנצרות ומכל מיני דברים, אתה רואה אנשים ככה, כן.
הרבי, בחזרה של העמידה, בקידושה.
מה?
בקידושה.
כן.
מסתכלים למעלה?
לא. מסתכלים למטה, אבל נושאים עיניהם למרום. מה זה אומר? שאני מכוון, לכן אני קופץ, אני מדלג, כדי להיות במקום, כן? בספר פרקי החלות, קוף כף ה. כתוב שחכמי צרפת נושאים עיניהם כלפי השמיים, ככה כתוב, הם היו נוהגים לעשות את זה, ומדלגים, כי הם מסתכלים בעיניים הפנימיות על דמותו של יעקב, שאחוז בכיסא הכבוד. ומה עושים עם יעקב של שם? מביאים אותו לפה, כדי שיהיה פה אותו דבר כמו שם. לגבי נשמתה דאי שכינתה, כדי להמשיך אל הנשמה, שהיא השכינה, כן, אז כשאני מסתכל למטה, אני ממשיך לשכינה, למטה, חמישה חסדים וחמש גבורות. שהם...
זה העניין של הרמת הידיים.
אז זה רק עניין של פותח, אבל אסור להרים את זה לקומת הראש אם אני לא באמצע תפילה.
כן, הרמת הידיים זה תלותי,
כן,
אבל...
כן, זאת אומרת, אני מרים את עולם העשייה, שזה הידיים, לעולם האצילות. זאת אומרת, אני מחבר בין עשייה לאצילות. זה מה שזה אומר. זאת אומרת שכן, שמה זה נקרא נטילת ידיים. כן. אז אנחנו הרימית ידי בצלותים, אומר רבי שמעון בר יוחאי. יש פסקה כזאת בזוהר, כן, הרמתי את ידיי בתפילה. אבל העיניים, כן, זה לא, וכל ה... כן, כל ה... דהי אסירה בגלותה, שהיא אסורה בגלות בין החיצונים. כן, יש הרבה סרטים, כן. אז המלכות, השכינה היא אסורה בגלות, וצריך לשחרר אותה. זה מה שצריך להניע אותנו. זהו. שום דבר אחר. ועל ידי המשכות אורות החסדים אליה, היא יוצאת ועולה מביניהם. כלומר, איך אני מושך שכינה בתוך קליפה? אני פשוט ממגנט אותה. היא התגעגעה למעלה חסדים. אז כשהיא פוגשת מישהו שמביא חסד, היא מיד נשארת. כן? להבדיל אלף הבדלות. זה בדיוק מה שעושים עם אישה. כן. האישה לא רגילה שיגידו לה דברים טובים. פתאום מישהו אומר לה כמה מחמאות, נדלקת. וליבה לעלה בקדושה בריחו, וצריך להיות ליבו למעלה לקודשה בריחו. דהיינו להמשיך לזהירן פין למד בית אורות מיסודות דאבא ודאימה המתגלים בליבו דזהירן פין. ורזה דמילה, וסוד זה נרמז בפסוק, עיניי תמיד אל השם. אל י' כרבקה, כדי להמשיך מזהירן פין את האורות, הערות החסדים והגבורות למלכות. באמת? אני תמיד מצפה לאורות שירדו כדי להמשיך את זה למלכות. כי הוא יוציא מרשת רגליים. זה המשך הפסוק.
עיניי תמיד אל השם ולא צריך
להיות פחד. לא, כי השם זה פה, זה זהירן פין. י' כרבקה זה למטה, בסדר? על ידי החסדים והגבורות תצא המלכות שהיא בחינת רגלי מהרשת של החיצונים. אז אני מכוון עליה, אני מסתכל עליה. אם אני מסתכל למעלה, אני כאילו מתנתק ממנה, אני לא מסתכל עליה בכלל. וליבה לעילה. הלב כן, הלב צריך להיות למעלה, והטעם שצריך להיות ליבו למעלה כדי להמשיך הערות היסודות, דאבא ואימא. זה מה שאמרנו קודם, תודה רבה. אוקיי, ואמר עוד, אז ככה בעצם מצילים ממצרים, מכל מיצר, מכל מועקה. זה מעיקים על ישראל. מעיקים לישראל זה מעיקים לקודשא בריך הוא. בגלל שהקדוש ברוך הוא בעולמנו זה עם ישראל. אין משהו אחר. כן, אנשים מחכים ומצפים לדברים בדיוניים. אין משהו אחר. קודשא בריך הוא בהי עלמא. דת ישראל. בעולם הזה, הבית על ישראל, הוא רואה קודשא בריך הוא. המעשים האלוהיים נעשים על ידי עם ישראל, על ידי עמו ישראל. למשל, אם נגיד שהקדוש ברוך הוא עכשיו מגלה אורות בגדלות בעולם, זה בגלל הלימוד שאנחנו, בני ישראל, עושים. זה לא איזה... צאו מהסרטים. ואמר עוד, דאי הי ליבי, סוד ליבי, הוא שם בן 40 וטרם. ליבי, כן, זה שם מבית, שם בן 42, אנא בכוח. כמספר ליבי, למד בית יוד, לבי. זאת אומרת, 32 ו-10, 42. ורוצה לפרש, כמו שהנקמה היא בלב, בסוד התגלות למד בית אלוהים דאימא, כן, הגאולה היא בלב. הגאולה תתחיל מהלב. כן? אנחנו רואים את זה בפסוקים ביחזקאל. ויסרתי את לב האבן מקרבכם, ונתתי לכם לב בשר. זה לב במקום לב. ולכן הלב הזה הוא לא סתם פסוק שהלב שלי יהפוך להיות טוב. זה נכון, הלב שלנו יתרקח לקראת ביאת המשיח. מרוב הצרות שיהיו מסביב. אבל בתוך העניין, הסוד הפנימי של בדבר, הוא בעצם סוד התגלות למד בית שמות הוויה של חוכמה, שיתגלו בתוך הלב. ותחילה מפרשת שלושה שמות הראשונים שבחסד, גבורה ותפארת. חגת. אז עכשיו אנחנו בעצם קומה-קומה מתחילים את שם מבית. אנא בכוח, שכבר התחלנו ללמוד אותו באיזשהו שלב והפסקנו באמצע, כן? צריכים להמשיך בעזרת השם. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה חינוך. ואמר, אנא בכוח, גדולת ימינך תתיר צרורה. כלומר, א', ב', ג', י', תו צדיק. אתם רואים את השם הזה? זה שתי אותיות, שתי אותיות ושתי אותיות. כלומר, שש אותיות בסך הכל, בכל קומה. יש לנו שבעה, כן, שבע מדרגות, ולכן שש כפול שבע, 42. לכן זה נקרא שם מבית. למה הוא בנוי בצורה כזאת? וזה מה שצריך לכוון. ולא המילים עצמן של האנה בכוח, את זה צריך להדגיש, לכן בסידורים הנכונים, החלק הזה מודגש וכתוב בגדול. עכשיו, יש...
כאילו כל אות ראשונה בגדול?
כן. אז אנה בכוח, עכשיו, אני לא רוצה לכתוב הכל כי זה שמות קדושים, אז אנה בכוח, קבל רינת עמך, נא דיבור, ברכם תערב, החמץ קדחה תמיד גם לב, חסין קדוש, יחיד גאה, פנה זוכה קדושתך, שבעתנו קבל, ושמע צעקתנו, יודע תעלומות. אז 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. אחרי זה ברוך שם כבוד. עכשיו, את השמות האלה, עכשיו אני מגלה לכם סוד, לא סתם להסתכל עליהם בצורה כזאת, אלא עם ניקוד. הניקוד של זה, של כל השמות של השורה הראשונה, זה
חסד.
הניקוד של השורה הזאת זה גבורה. אחרי זה זה תפארת, חולמים. אחרי זה זה נצח, חיריקים. אין? אחרי זה זה הוד, שורקים. אחרי זה זה יסוד, אתם שמים וו בין כל אות לבין כל אות. עם ניקוד, ופה אין שום דבר. ככה צריך לכוון את זה. וכתוב בספרים הקדושים שמי שמכוון עם הניקוד הזה, כל מה שהוא מבקש מתגלה. בעזרת השם. זה חסדים גדולים, זה מדרגה גדולה מאוד. לכן, תוסיפו את הניקוד הזה בסידורים שלכם, אם אין לכם. בסדר? אז שם זה הוא בחסד. הנה הוא אומר לנו הזוהר, אנא בכוח, בחסד. לכן הניקוד שלו זה סגול, שהוא חסד.
דיברנו עליו בהקשר לטבט, לא?
נכון, נכון. בטבט מופיע השם הזה, דווקא, הראשון, השורה הראשונה. לכן קוראים לחודש הזה הטבע. כלומר, אפשר להטיב למרות שתכונתו יכולה להיות קשה. אפשר להטיב. מאיפה אנחנו שואבים את הכוח להטיב לטבת? מכסלב. מה היה בכסלב? חנוכה. ולכן חיברו את סוף חנוכה בראשו של טבת. כדי למשוך משם את האור. באפיק לישראל מגלותה. הנה, השם הזה, הראשון, זה השם שמוציא את עם ישראל מהגלות. בשם זה הוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל מגלות מצרים. תשימו לב, זה סודות עמוקים, זה לא סתם. הזוהר מגלה לנו באיזה שם יצאנו ממצרים. אתם מחפשים כל הזמן שמות, קבלה, צירופים, הנה. אנחנו בעניין, רבותיי. מי שיודע לכוון ב... צירוף הראשון, שש אותיות, יכול להוציא מכל מצב של מיצר. השם השני, קוף רש עין, סין, תתנון, אתם רואים? זה לקרוע אותו. נכון? דאי הוא שמת עניינה, שהוא שם השני שהוא בגבורה. לכן הניקוד שלו, שווה, בגבורה.
משתמשים בזה גם בתקיעת שופר של ראש השנה.
נכון, לכן אנחנו אומרים בפשט לבלבל את השטן. כן, מה זה לבלבל אותו? כן, זה העניין של הגבורה שאנחנו בעצם משתמשים כמו כלי נשק עכשיו, כדי לקרוע את כל כוח הסטייה. נכון. בדיוק. דיומת עניינה, והוא כנגד יום שני של שת ימי בראשית. זאת אומרת, זה מתאים ליום ראשון, זה מתאים ליום שני, זה מתאים ליום שלישי. הרי יש לנו עוד פעם, אנחנו בשבעה ימים. דרך אגב, בקריאת שמה על המיטה, כל יום יש בעצם כוונה לפי היום ההוא. שצריך לכוון לפני שהולכים לישון. בקרא ימה. ולכן הקדוש ברוך הוא קרע את הים בשם הזה. שימו לב, זה פשוט קבלה מעשית. כן, אנחנו לא משתמשים בזה, אבל תדעו שיש כוחות. ובשלבים מסוימים בהיסטוריה, חכמי הקבלה כן השתמשו במצבים של כן, צורך מאוד מאוד גדול, גם היום, חוץ ממה שאתם רואים בחוץ, שחיילים נלחמים, המקובלים האמיתיים, הכבדים, עושים כוונות כל יום בשביל חיילי צהל. בשם זה, קראה הבינה את הים, את ים סוף, וטבעו בו המצרים. עכשיו, מי עושה את זה? הבינה. הבינה קראה את השטן. ובהי שמה איתמה, ובשם זה נאמר ביום השני, יהי רקיע בתוך המים. נכון? מה זה יהי רקיע בתוך המים?
כאילו, שתפס בדופן ימין ודופן שמאל?
לא. הבדיל בין מים שמעל הרקיע, לבין מים שמתחת לרקיע. עכשיו, תשימו לב למילה רקיע, עכשיו אתם רואים את הקשר עם קרע. כלומר, מהו הרקיע? הוא קריעה בין שני ימים, בין שני בחינות של מים. אז אם הוא קורע בין שתי בחינות של מים, ככה הוא פתח את ים סוף. במקום שזה יהיה בין מים עליונים לבין מים תחתונים, בים סוף זה יהיה בין, בין מים שבצד ימין לבין מים שבצד שמאל. הרי זה אותו דבר, נכון? ימין ושמאל זה כמו מעלה ומטה. זאת אומרת שאפשר לקרוע מצב טבעי של מים זורמים, להעמיד אותם כמו נט, קפאו תאומות בלוויה עם השם הזה, שהוא יוצא מבינה. כלומר, אתה יכול לעצור מהלכים שמפריעים לך באיזשהו שלב בחיים, על ידי השם השני הזה. וזה קורע את כל הבחינה הזאת. עכשיו, והיא מבדיל בין מים למים. נכון? שההבדלה נעשתה מצד הגבורה. איך אפשר להבדיל? אמרנו, המבדיל בין קודש לחול צריך דעת.
גבול.
נכון? דעת זה למלא חדרים. כלומר, לתת גבולות, לתת מינון לכל דבר. לכן הדעת מסוגלת לעשות את זה. עכשיו, יש מים עליונים ויש מים תחתונים. ומה ביניהם? רקיע. עכשיו, איך הוא קורא לרקיע? שמיים. נכון, כתוב, ויקרא לרקיע שמיים.
אז הם עברו בתוך השמיים.
זאת אומרת, מי נמצא שם באמצע הרקיע?
ישראל.
יפה.
ברור.
עכשיו, אתם מבינים את הברייטה של רבי עקיבא. חיה אחת נמצאת, עומדת, באמצע. האמצע. באמצע הרקיע. שהוא כבר אמצע בין מים עליונים לבין מים תחתונים. כלומר, איפה נמצאת נשמת ישראל? גשר בין מים עליונים לבין מים תחתונים. כלומר, מה עם ישראל צריך לעשות בהיסטוריה? לחבר את המים העליונים עם המים התחתונים. איך המים התחתונים ואיך המים העליונים, כן? מה אומרים המים התחתונים? הם בוכים, נכון? אנא באי למהווה קמא מלכה. גם אנחנו רוצים להיות ליד הקדוש ברוך הוא. למה רק המים העליונים? אז מה עושים להם כדי לקרב אותם?
ניסוך המים.
ומה קורה בניסוך המים? זה חיבור, זה המזבח, זה הקשר בין העולמות. לכן המים מתחברים. מי עושה את זה? עם ישראל. עוד פעם. אנחנו המחברים בין העולמות. זה לא סתם שרבי עקיבא אומר לנו שחיה אחת נמצאת באמצע הרקיע, עומדת באמצע הרקיע.
כשיש גשם יש חיבור בין...
כן.
זה הכי קרוב כאילו.
כן. אבל עם ישראל הוא אחראי על זה. הרי אנחנו מתפללים, אנחנו עושים את זה, אנחנו פותחים את ההיכל כדי שהמים העליונים יגיעו כביכול למים התחתונים.
מסוך המים הם נכנסים פנימה, לא...
נכון, אבל איפה זה נכנס פנימה?
זה נכנס.
ליסוד, כלומר למקום שמחבר בין העולמות. והעבודה הזאת גורמת למדרגה של חיבור. בסדר? כן. מה היא אומרת דרך אגב החיה הזאת?
ברכו את השם האלוהים.
ברכו. מה זה ברכו?
להבריך.
חברו. את השם המקושר, המבורך. ואז כל גדודי מעלונים קשור, קשור. ברוך. השם המבורך לעולם ועד. במילים אחרות, אנחנו אומרים כשרו, והם אומרים קשור, קשור. כן? כמו מקודשת, מקודשת. מדרגה שלישית. נגי בו, כן?
למה כתבתי פה? כתבתי נח.
נגי בו. הנה? דורשי ייחודיך כבבת. שומרי, מה זה כבבת?
בת עין.
בבת עינו. לבחינל. זאת אומרת, נא הגיבור, אנחנו מבקשים ממך בבקשה, אתה שהוא הגיבור, דורשי ייחודיך, מי שכל הזמן דורש את הייחוד, מי זה? עם ישראל. כל הזמן אומרים שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. אז כבבת שומרים. תשמור אותם כבבת עיניך, הקדוש ברוך הוא, הם עושים את הפעולות שלך. אתה לא יכול לחבל בהם. הם פועלים בשבילך, הם היחידים בעולם הזה שפועלים בשבילך. הוא שם השלישי. איפה הוא נמצא? בתפארת. מה התכונה של התפארת? חולם. נכון? זאת אומרת, איפה נמצא עם החלומות? בתפארת. אמרנו שתפארת זה אותיות? תרפיה. רפואה. כלומר, אדם מבריא כשהוא חולה. זה הרפיה, זה החלום. כנגד זה נאמר, נגד כל עמך אעשה נפלאות. הקדוש ברוך הוא יעשה נפלאות נגד. מה זה נגד? לא מול. נגד.
מול.
מול. כלומר, אתם תראו נגדנה לכל עמו. נגדנה, נגדנה, אף אחד לא יודע מה זה נגדנה, כן? כן, נגדנה. רק שרים, 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 העיקר לשיר. אתה יכול לשיר 50, 60, 70 שנה, אותם שירים, ואף פעם אתה לא שואל שאלות. כן? אז... נגד עמך ישראל, כן, עמך אעשה נפלאות. כלומר, מי יכול לראות כי הוא עומד כנגד המדרגות הללו? רק עם ישראל. אז אעשה נון פלאות, אעשה נפלאות. 50 שערים עם ישראל יראו, כן? בעזרת השם בשוב השם את שיבת ציון. היינו כחולמים, תפארת. כי בתפארת האורות מגולים. עכשיו, למה זה צריך לרדת לתפארת? כי כל עוד וזה לא ירד למדרגת התפארת וזה נשאר בחוכמה ובבינה, זה עדיין אורות שהם מחוסים. מתפארת ומטה מתחיל הגילוי. ולכן כאילו היו נגלים נגד כל אחד. כנגד כל אחד. ואמר כי בכל שמה, בכל שם משבעה שמות, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, של שם מבית, נטל נוקמה במצרים. הקדוש ברוך הוא נקם במדרגה אחת של מצרים. כל פעם שהיה כוח להוציא, הקדוש ברוך הוא השתמש בצירוף אחד.
יש המכות מחולקות לשבע ושלוש.
כן, בדיוק. בו, שלוש מכות, ובשלח. אין, אז שלוש ושבע. סליחה?
איך זה מחולק?
שלוש מכות זה מדרגה עליונה. זה כבר בגימל ראשונות. זה מכות אחרונות. נכון? מה זה המכות האחרונות? חושך?
הרבה חושך
ובכורות. זה כבר בגימל ראשונות, זה בגר. שם צריך ללמוד בפני עצמו. פה אנחנו מדברים על זין תחתונות, דם, ספרדי הכינים וכו'. לכן נטל נוקמה במצרים, לקח הקדוש ברוך הוא נקמה ממצרים, כי כולם הם בחינת גבורה, גבורות שמהם נקמה. אז מה זה נקמה בעצם? נו, שקמה. זאת אומרת שאתם צריכים בעצם להקים את הנון כדי לנקום, זה לא סתם. אתה אומר לנון קומי. נכון. אז לכן הנון היא נסמכת. כדי שלא תיפול, נפלה, לא תוסיף. קום בתולת ישראל. אז זה הנון. נון שקמה זה נקמה. ולכן אל נקמות השם, אל נקמות הופיע, אנחנו מבקשים ממנו להופיע. כי נמאס כבר שהשם שלו, כלומר ישראל, אנחנו השם שלו, נכון? כי אנחנו גילויו. שם זה גילוי. מחולל בגוי. אנחנו קוראים לזה היום גאווה לאומית. אנשים שלא מבינים, הם חושבים שזה איזה מין ציונות בשקל. לא. זה העניין, רבותיי. זה גאווה לאומית שמרוממת את קודש הברוך הוא בעולם. לא סתם הרב קוק אמר לפני הקמתה של מדינת ישראל. מדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם. אתם מבינים מה זה אומר? דרך נבואה. הוא קרא למדינה מדינת ישראל לפני שהיא נקראה מדינת ישראל. כן? 40 שנים לפני. הוא קורא למדינה שתקום מדינת ישראל. זה לא סתם, זה לא הולך ברגל. זה נבואה, זה רוח הקודש, רבותיי. תבינו טוב. וזה נקמה. אתם זוכרים? כל הזמן אני מזכיר לכם מסיעת הדשמיה שהגאולה תבוא בגבורות. שצריך לעורר את הגבורות של עם ישראל. כי הכבשה הקטנה הזאת בין 70 זאבים היא חייבת עכשיו לתפוס M16 הכבשה הזאת. זה כבר משנה את הסרט המצויר. זה כבר טקס אברי. כן? כבשה עם M16 ביד וטנקים.
הרב ברשותך גם דבורה
אומרת,
עד שקמתי דבורה, קמתי אם בישראל.
נכון, בדיוק, בדיוק. וזה העניין. עכשיו, מה זה הדבורה הזה? זה בעצם כוח הדיבור שכבר יוצא החוצה. אז עד שהדיבור, כלומר שהבחינה הדלת, שהיא מלכות, יוצאת בר, דבר, כלפי חוץ, זה הגילוי. לכן רק היא יכולה בעצם לפתוח את הדיבור, לכן מה היא עושה? פותחת את המילה. זה הכל קשור.
זאת אומרת, אז הכלי העיקרי זה הדיבור בכל העבודה של
נכון,
ישראל.
נכון, נכון. דרך הדיבור אנחנו מוציאים, מגלים, כי הדיבור זה מלכות. בסדר?
בסדר. בסדר, הוא אומר. יותר גדול. היי, תבנה דור. מה אתה רוצה? שמחה תבלינים, קצת גשם, קצת אור. לא, אני לא במקום. בסדר. וואי.
נגב.
הרב כותב באורות בערך מלחמה עזבנו את הפוליטיקה העולמית הוא לא מפחד מהמלחמה למה? למה עזבנו את הפוליטיקה העולמית? מאונס שיש בו רצון פנימי כלומר היינו אנוסים על פי הדיבור
והיינו בארץ
כן? עד אשר תבוא עת מאושרה. כלומר, המצב הזה הוא לא נורמלי. תשימו לב מה אומר הרב פה. לעזוב את הפוליטיקה זה לא נורמלי. למה זה לא נורמלי? כי פשוט אתם נוטשים את המציאות של גילוי השם בעולם הזה. זה נקרא פוליטיקה, מה לעשות? אבל מי שלא מתעסק בזה כאן ומביא את האורות העליונים לדבר הזה, הוא בעצם מפקיר את העולם בידי רשעים. אז אמנם בזמן שאי אפשר אז לא עושים, אבל הוא אומר עד שתבוא עת מאושרה, אנחנו חייבים לחזור לדבר הזה, שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה ובלא ברבריות. חייבים לחזור ולהביא את הערכים של השם בתוך הפוליטיקה הזאת, בלי רשעה. זהו הזמן שאנו מקווים. מובן הדבר שכדי להגשימו אנו צריכים להתעורר בכוחותינו, כולם, להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא. הכל יד אל בורא כל עולמים מנהלת. אנחנו יודעים שכל הדבר הזה זה התנהל ממנו התברך, אבל האיחור הוא איחור מוכרח. זה מה שאנחנו נמצאים בו, מדבר בזמן שאי אפשר. אין מלכות עדיין. בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה. כלומר, ברגע שמי שתופס את הפוליטיקה העולמית זה אנשים רעים, אנחנו כבר מקיים את זה כבר. נמאס לנו כבר שהפוליטיקה העולמית היא לא בידי קודשה בריחו. מנוהלת על ידי מדינת ישראל. והנה הגיע הזמן, אומר הרב, קרוב מאוד. העולם יתבשר ואנו נוכל כבר להכין את עצמנו, כי לנו כבר אפשר יהיה לנהל ממלכה על יסודות הטוב, החוכמה, היושר והערה האלוהית הברורה. איזה נבואה. הוא אומר, זה קרוב, זה עוד מעט, אני הולך למות, זה עוד מעט. ואיך הוא קורא לזה? יעקב שלח לעשיו את הפורפירה. יעבור נא אדוני לפני עבדו. במילים פשוטות, הקליפה קודמת לפרי. תמיד. אז הוא אומר, תעבור, תעבור לפני, אני יודע שיהיה לך מלכות. ואלה המלכים אשר מלכו. וארץ אדום, לפני שתהיה מלכות לישראל. אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה, מתי בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה. זה לא העניין שלנו. בעת שטובעת כישרון של רשעות. לא. אנו קיבלנו רק את היסוד כפי ההכרח לייסד אומה. וכיוון שנגמל הגזע, הודחנו ממלוך. אנחנו צריכים להיות מלכים, אנחנו צריכים ממלכה. אבל הודחנו. נזרקנו לגלות. בגויים נתפזרנו. נזרענו בעמקי האדמה עד אשר עת הזמיר הגיע וכל הקטור יישמע בארצנו. ברוך השם, אנחנו כבר אחרי.
נזרענו באדמה.
זה פשוט חבל על הזמן. כמה שאתה תחזור על הרב חוק כל הזמן. הכל בכל נמצא פה. אין לאן לברוח. הוא כתב על הכל. אבל פשוט צריך לחדור ולהבין. זה פסקאות שנמצאות, אבל אני מתפלא מה, לא יודע איך להסביר את זה. אתה יכול, אתה מכיר את האיש, אתה מכיר את הספרים, ומשום מה אף פעם לא ראית. למה? כי אתה לא בקומה. הדברים מופיעים אליך רק כשהם שייכים לך, או כשאתה שייך להם. אז אתה נפגש איתם. אבל זה יכול להיות ספר שנמצא בארון הספרים שלך, 1,000 שנה, אתה לא תיגע בו, לא תראה. וברגע שאתה צריך להבין משהו שנופל לאסימון, אתה תגלה פסקה. ככה זה עובד. אבל צריך לפתוח.
אז לפי מה שאתה אומר, אם קראת הספר, כדאי שתקרא אותו גם פעם שנייה ושלישית. בזמן אחר.
תמיד, כי אתה משתנה.
יכול להיות שאת בדיוק.
אתה משתנה. כל התפיסה שלך משתנה. למה אנחנו חוזרים על התורה כל שנה? לא, קראת את זה, 1, 2, 3. כן, סמטה, כמו שאומרים באשכנזי. טוב.
וואלה, יותר קורא מתימנים אלה, אה? מחזרים, מחזרים את המציאות.
טוב, הוא ממשיך ואומר, הוא פורקנה בליבה טליה. עכשיו אנחנו מבינים שהגאולה תלויה בלב. דהיינו בהתגלות הלמד בית שמות הוויה של אבא בליבו של זעיר אנפין. כלומר, זה עובר דרך האמצעי בינה גם כן. הצינור בינה. במילים פשוטות, הגאולה תלויה בגילוי שם הוויה. למה?
אבא זה לא הוויה.
אבא זה הוויה.
זעיר אנפין זה הוויה.
לא. האבא זה הוויה, הוא מתגלה אחרי זה בזעיר אנפין. אבל אבא זה הוויות. אמרתי בתחילת השיעור. חוכמה, אבא, זה שמות הוויה. בינה, שמות אלוהים. לא לשכוח. קטנות וגדלות. ככה התחלתי את השיעור. אחרי זה מתגלה בזעיר אנפין. מה זה אומר? שבלי גילוי שם הוויה, אין גאולה. עכשיו, איפה זה בעולמות, שם הוויה, חוכמה?
אצילות.
כלומר, בלי גילוי תורת האצילות, שהיא תורת הסוד, אי אפשר לגאול את העולם, רבותיי. אנחנו עכשיו, בשיעור הזה, פועלים גאולה. מה שהקדוש ברוך הוא מבקש, כדי שהעולם יגאל. לא כדי ללמוד עוד איזה פסקה סתם, כי זה כיף לנו גם כן. זה נכון, זה יכול להיות כיף. אנחנו פה פועלים גאולה, למרות שאנחנו לא תופסים, אפילו לא על פית מהסוד האמיתי שנמצא פה. אבל עצם זה שאנחנו עוסקים בדבר, זה ממהר את הגאולה לבוא. וזה חשוב מאוד. אתם לא מבינים איזה נחת יש בשמיים בזמן שלומדים את הלימודים האלה. דאית מרבה שנאמר בו, הלב רואה. נכון? מה זה הלב רואה? ראיתם פעם לב רואה? מצד אבא שבו, שהוא סוד הראייה. נכון. כלומר, מי שמתכחש לנבואה, לתורה מן השמיים, מה אין לו?
הלב שלו עיוור.
אין לו עיניים. לכן אנחנו אומרים בהלל, עיניים להם ולא יראו. אתם ראיתם פעם דמויות שיש להם עיניים שהם לא עיניים?
כל הפסלים.
כל הפסלים של יוון. אין להם עיניים. יש צורה של עין, אבל הם כלום. אתם חושבים שזה סתם? אני נתתי שיעור על העניין הזה באומנות, במכללת תלפיות בתל אביב. למה הפסלים היוונים אין להם עיניים? הם לא יכולים לראות, הם נגד הנבואה. הם נגד תורה מן השמיים. זה חוכמה אנושית. ובגינדה ובשביל זה כתוב כי יום נקם בליבי. מפרש נקמה במאי, בכוח מה היא הנקמה? ואמר בליבי. מה זה בליבי? ביוד כדהיינו בכוח אבא ואימא, שהם אותיות יוד והה בשם הוויה, שאורותיהם מתגלים בליבו של זעיר אנפין. אז זה נקרא בליבי. דאיתם הרבה שנאמר בשם זה כל הנשמה תהלל יא. למה תהלל יא? ולא יוד כבבקה. כל הנשמה תהלל יא. כי מיה אנחנו מקבלים את הכוח הזה. אז צריך להלל. מה זה להלל אמרנו? להגדיר. להכיל. כי החיות של כל נשימה ונשימה היא מהארת יודקה של אבא ואמא. אם אין לך אבא ואמא בחיים, אתה כבר לא נושם. מה זה לא לנשום? למות. נכון? כלומר, מתי אדם מת? כשאין לו מוחין. מתי מאבדים את המוחין? או במוות או בשינה. אז למה בכל זאת נושמים ממשיכים לנשום בשינה? כי יש קיסטה דחיותה, מדרגה קטנה, מינימלית של חיים, כדי שלא תמות לגמרי. והקיסטה דחיותה, על ידי מה הוא מופיע? החלום. לכן, החלום הוא ערובה, כן? לחוסר מיטה. לכן אומרים בגמרא, מי שלא חולם שבעה ימים, רע, ככה כתוב. המלך כוזר אומר לפילוסוף, אתה יודע שאני חולם? אומר לו הפילוסוף, אתה לא יכול לחלום, כי אני לא חולם. למה? יווני, יווני לא חולם. אתה לא יכול לחלום, זה לא מציאות, זה לא קיים. וכשהוא בא ליהדות, כשהוא בא לחכם, החכם אומר לו, אני רואה שאתה מתקרב לעם ישראל. כי רק אנחנו חולמים. אתם חושבים שפרעו זה לא חידוש כשהוא חולם? לוקח לו שנתיים ימים. ופרעו חולם. למה הוא חולם? בגלל שמישהו נמצא עכשיו בקרבתו. מי זה?
יוסף.
אם לא, הוא לא יכול לחלום. לא חולמים במצרים. רק בגלל שנמצא...
חולם החלומות, לב.
הישראל בתוך מצרים, אז מצרים מתחילים להתקרב לתכונה הנבואית. שזה תיקון העולם.
זה גילת מצרים.
נכון, נכון. זה השיעור שלנו ביום ראשון. בעזרת השם, על החלומות.
מה?
לא, זה שיעור בצרפתית.
יש תרגום. לגרמנית אם את רוצה.
טוב, ולכן
הרב
שיעור היום אפשר לכתוב כלום. תודה השם, סייעת לשמיע. תודה שמברך כולנו בעזרת השם, שנזכה להיות נאמנים לאורו, אמן. ולדאוג רק לדבר אחד, באמת רק לכבודו, להוציא את עצמנו מכל הסיפור, לא אגו, לא כלום, תפסיקו עם השטויות האלה, לא רב ולא רבני ולא כלום, לא נמאס לי כבר מכל הדברים האלה. רק הוא יתברך, זהו. להיות אמיתיים, 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 כמה שיותר. להפסיק עם כל התחפושות מסביב. ולכן על כל נשימה ונשימה מחויבים אנחנו להלל יא. ועלה איתמר, על שם זה נאמר, כי יד על כסיה, מלחמה, בעמלק, מדור דור. כלומר, איך אפשר ללחום בעמלק? רק יודקה, גילוי המוחין דגדלות. לא לשכוח, מוחין דגדלות שם הוויה, מוחין דקדנות שם אלוהים. צריך לגלות שם הוויה, כי יד על כסיה. כי עיקר הכוח למחות ולבטל את קליפת עמלק הוא על ידי הערות שם יודקה של אבא ואמא. ואני חוזר, תורת הסוד, תורתה של ארץ ישראל, תורת הרב. במכון מאיר אנחנו אומרים, הרב קוק תמיד צודק. כשיש מחלוקת, אנחנו אומרים תמיד הרב קוק הוא זה, הוא הצודק. מה שהוא אומר זה הצדק. זה הלכה, בכניסה למכון כתוב ככה. הרב קוק תמיד צודק. זה הרב קוק. אנחנו קוראים לרב קוק, קוק זה קודש קודשים. הוא מפרש עוד מה שאמר לאל, ופור קנה בליבה טליה, שהגאולה תלויה בלב. דבה איתמר הלב רואה, שבו נאמר הלב רואה, שהוא סוד אבא כנזכר אל. ובגינדה, בשביל שאמרנו שהראייה היא בלב, וכמו הוא מראה מתניתים. פרשו חכמי המשנה במסכת סנהדרין, דף צדיק ת, עמוד א', לליבי גיליתי את זמן הגאולה. ולעבריי לא גיליתי. כלומר, איפה נמצא הזמן של הגאולה האמיתית?
בלב. ברגש?
בלב, ברגש, בחלק הליבי, בנושא הליבה. זה העניין של הגאולה. מי שרוצה להבין, זה הלב. וליבו יבין, ושב ורפא לו.
יבין בינה.
בסדר? זה הבינה. בינה ליבה. ובה הלב מבין. אז לליבי גיליתי, סליחה.
למה הוא פתאום קושר את זה לסוד הבא?
בגלל שמה יש בלב? אימא, ומה זה אימא?
זה הלבשה.
זה הלבשה של אבא. הרי אין משהו אחר, זה עולם האצילות. אנחנו לא תופסים את אימא כדבר בפני עצמו. תמיד, דלה מתפרשים. הם תמיד בזיווג מתמיד. לא לשכוח, למה חזל אומרים לנו שהם בזיווג מתמיד? כדי שלא ניפול לעניין הזה, ולחשוב שזה הפרדה בין אחד לשני. הוא פועל, היא לא פועלת. אין דבר כזה. ולעברי לא גיליתי, הוא מפרש מהי לליבי, מי נקרא ליבי?
מי נקרא ליבי?
נכון. מי נקרא ליבי? הרי לפני מי אתם מתארים, נכון? ומי מתאר אתכם? הזהות הפנימית. עכשיו, אם לרקיע קרה שמיים, ועם ישראל נמצא באמצע, אז תיקחו את האמצע של שמיים, מה זה? זה עם ישראל. אנחנו באמצע השמיים, ואנחנו מחברים בין אש למים. ואמר, אלא אורייתא דבכתב יתקריאת ליבי. אז התורה שבכתב נקראת ליבי. אבל מה היא גונזת בתוכה? תורה שבעל פה. תורת הסוד. תורה שבכתב היא הפשט. אבל היא מלאה בסוד. אסור לך לנתק את הפשט מהסוד. אי אפשר לקרוא סיפור בלי להבין את תוכנו. אסור לקרוא את הסיפור התורני כסיפור בעלמה, חס ושלום, ששייך לאיזה עבר. אלא התורה שבכתב נקראת ליבי, והיינו זה אירנפין, שהוא בפנימיות כלפי המלכות, כאין הלב שהוא בפנימיות הגוף. אז בתוך הפשט הזה, בתוך התורה הזאת, מלא 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 לב, מלא אור, מלא הוויה. אז אתה רואה בעצם משהו, ואתה צריך להבין משהו. הגאון מווילנה זצ"ל, בימים האחרונים של חייו, היה פותח רק כחו, את הספר תורה. פותח ממש ספר תורה מהארון, והיה קורא בו את פשט רמז דרש וסוד. כבר לא היה לומד, לא צריך, כבר רואה הכל, תוך הקריאה הפשוטה. רוצה לומר, לנשמות שהן מזעיר אנפין, להם גיליתי את זמן הגאולה. מה זה הנשמות של זעיר אנפין? איך הם נקראים? אתם זוכרים שיש שבעה סוגים של נשמות? אתם זוכרים?
לא.
לא.
בוודאי אתם זוכרים. שבע ספירות. הראשונים נקראים חסידים. אחרי זה יש גיבורים. אחרי זה יש מראי תורה. הם בתפארת. להם גיליתי. אחרי יש חוזים, נביאים, חוזים, צדיקים ומלאכים. חסד גבורת תפארת, נצח עוד יסוד מלכות. עכשיו, למי? לנשמות של מי? שהם מזעיר אנפין. כל מי שהוא מנשמה שהוא מיסוד הרוח, להם הקדוש ברוך הוא גילה את זמן הגאולה. כלומר, יחושו את הגאולה יותר מאחרים. אלה שהם מיסוד הרוח, שהם שייכים לזעיר אנפין, שייכים לקומה של הלב. כי הרגש הוא גשר. לפי שהם מפנימיות, זה נשמות פנימיות, זה נשמות שקשורות לפנימיות. יש אנשים שזה, לא יודע מה זה, דוחה אותם, אתה מדבר איתם על פנימיות, הם בורחים כמו מהם, לא יודע מה. יש.
אז אסור לדבר איתם על הפנימיות?
כן. אם הם לא, כן. אם הם לא מקבלים, אסור לזה. צריך פשוט לדבר בצורה כללית, אם הם באים לשאול אותך משהו, אתה יכול לענות.
על פי דרכו.
כן. אבל אתה צריך כל הזמן להלביש את זה בצורה חכמה. דרך אגב, אפשר לדעת איפה הם נמצאים בבתי כנסת.
תעשב לזהות אותם. כן.
לפי המקום שאתה יושב בבית כנסת, אפשר לדעת מאיזה סוג אתה. בסדר? כל פעם שתיכנס לכל בית כנסת בחיים שלך, אתה תמיד תשב באותו מקום. תמיד. באותו צד, באותו כיוון, אתה תחפש בצורה טבעית, אינטואיטיבית, אתה תימשך לצד הזה או לצד הזה. לא ניכנס עכשיו לפרטים, כי תתחילו כל הזמן להסתכל מי יושב שם ומי יושב פה. כן, אבל אפשר לראות את זה. תודה. כל השאר, קיבלתי ציון על זה. טוב, לפי שהם מפנימיות ויכולים לשמור על סוד הגאולה. למה מגלים להם ולא לאחרים? כי הם שומרים על הסוד. הם יודעים ושומרים. אז מה הם עושים? רמזים מדי פעם.
הם בקורא, הם גם שם.
נכון, נכון. כי סוד הוא סוד בשביל מישהו בזמן כזה. אבל באיזשהו שלב הוא כבר לא סוד, כי הזמן כבר הגיע של הגילוי.
זה משחרר.
אבל הוא, זה שגילו לו, יודע שהזמן לא הגיע לכולם. אז הוא שומר, ואם הוא לא היה שומר, לא היו נותנים לו. אומר הזוהר הקדוש, למה בעלי חיים רואים מה שבני אדם לא רואים? כי הם אף פעם לא אומרים כלום, הם שותקים. אז הם רואים יותר מבני אדם. אם היית שותק, היו מגלים לך יותר. והורית דבעל פה, אית קריאת פימה. התורה שבעל פה נקראת פומה. פימה. מה זה פימה? פה. זה התורה שבעל פה. אז התורה שבעל פה נקראת פה. בארמית זה פימה. והיינו, המלכות שנקראת עלמא דאיתגליה, כעין הפה שהוא בגילוי, בגלוי. כן, רואים את הפה. אבל לא רואים בפנים את היסוד. היסוד הוא הלשון. נכון? יש שפה ולשון. יש 70 לשון. ויש שפת אמת. צריך לדעת איפה אתה נמצא. יש שפות בעולם ויש לשונות. נכון? אשר הבדילנו מן התואים ונתן לנו מה? אבל מה, איך אנחנו, במה הוא הבדיל אותנו? מכל הלשונות. זה לא סתם מכל לשון ולשון, אני רוממתנו. לא. מה?
רוממתנו.
רוממתנו מכל הלשונות. הלשון שלנו, גם אם תראה לשון אחרת, זה לא אותו דבר. זה סוד הלשון. כי זה ספירת היסוד. זה מזדבק עם החך. קלק, 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 זה ככה זה מוציא דיבורים. ואתה רואה לפי צורת הדיבור את התומעה או את הקדושה שיש באותה שפה. ועוד, דרך אגב, השפת אמת, זה הצלום, השפת אמת, השם ישמואל. השם ישמואל אומר שהלשון הכי טמאה בעולם זה צרפתית. שהיא מושכת למינות ולזנות.
לכן שרואים
צרפתים שמגיעים
לארץ,
יודעים שהגיע
זמן הגאולה.
גאולת הלשון. ועוד, שעיקר תיקונה הוא מהגבורות שהם משם אלוהים. עכשיו, למה צריך התיקון? זה התיקון מהגבורות שהם שם אלוהים. צריך לתקן את שם אלוהים, את הגבורות האלה, בשמות הוויה. ופה עם הכולל מספרו אלוהים. נכון? כמה זה פה בגמטריה? 85. ואם הכולל 86. כלומר, אותה גמטריה כמו שם אלוהים. אז אלוהים ופה זה היינוח, זה אותו דבר, זה מקום של גילוי. רוצה לומר לנשמות שהם ממלכות לא גיליתי את הסוד. למי גיליתי את הסוד? לנשמות שהם מזעיר אנפין.
רב, סליחה, אני חוזר על מה שאמרנו על הצרפתית.
כן. רש"י
לפעמים מדבר בצרפתית בפירוש שלו.
הוא אומר בפירוש, בלשון תרגום, את העניינים. למה? כדי לתרגם, רש"י זה סוד משה רבנו בעצם. והועיל משה באר את התורה הזאת ב-70 לשון. למה צריך לבאר את התורה ב-70 לשון? אתה לא היית בשיעור ראש חודש, נכון? אז בשיעור ראש חודש טבת, דיברנו על הצורך, כן, להוריד הרי התורה תורגמה ליוונית. מתי? באיזה חודש? בטבת. ולכן היה בשמיני, בתשיעי ובעשירי בטבת, שלושה ימים של חושך בא לעולם. ובכל זאת, זה היה נחוץ. אז לכן צריכים לתרגם את התורה, כדי שהתורה תרד למדרגה הכי רחוקה שיכולה להיות, לאנשים הכי נמוכים,
לחבר אותם.
כדי לחבר אותם לגאולה. ולכן גם אם היום זה נובע, אומר הרמב״ם, בצורה שלילית של נצרות ואיסלאם, בכל זאת הם הכשירו את העולם לאמונה בגואל. בינתיים זה גואל פלסטיק, עוד מעט יהיה אמיתי. כשיבוא הגואל שלנו, האמיתי, אומר הרמב״ם, אז יכירו, כי הם כבר מוכנים, פשוט יתבלבלו בזהות. אז גם זה נחוץ. לפי שהם מן החיצוניים ואינם יכולים לשמור מלגלות את סוד הגאולה. אז כל מי שלא נשמר, לא מגלים לו. מנסים אותו פעם, פעמיים, רואים שהוא לא שומר על שום דבר. כל הזמן אומר, אתה יודע מה גיליתי? זה חזק, כן? היה לי רב שהיה אומר לי, לשון הרע, זה אסור, אבל זה כל כך כיף. אז אותו דבר, צריך להיזהר מה מוציאים מהפה. וזה שאמר, והוקמו הוא, מראה מתמיתים, ופרשו חכמי המשנה, מליבי לפומה לגלי. כן, דהיינו, לנשמות שהם עם מלכות, שבחינת פה, שהוא בגלוי, לכן להם לא נתגלה קץ הגאולה. ביקש יעקב לגלות. לגלות, רצה לגלות. התעלמה ממנו. לא מגלים. אז מה כן? רומזים. אבל לליבי גיליתי. אז מישהו מסוד הלב שאנחנו עוסקים בו היום? כן. לנשמות של נזיר אנפין שהוא בחינת לב שהוא בסתר כן גיליתי. ואמר עוד כי מילת לליבי מספרו עין ב'. מה זה לליבי? 30, 30, 50, 60, 72. כלומר, לליבי, גמטריה, שם של חסד, עין ב'. אז לליבי גיליתי. והיינו דש, מה דה עין ב', שמה זה רמז על השם של עין ב' שמות, שם בחגת. וזה ירדתי. לשם גיליתי, כן? זה בעצם הכוח של הגאולה. לכן הקדוש ברוך הוא כשהוא מתגלה, הוא מתגלה בעב. הנה אנוכי בא אליך בעב. הענן. אז מי שלא מבין, אז הוא אומר, איזה עננים, אני יודע מה. ואינון, שבעין אנפין לאורייתא, והם כנגד 70 פנים לתורה. לכן יש 70 פנים לתורה. כמבואר לאל ברש הספר, ב-70 אנפין. אז יוסף חייב ללמוד 70 לשון. אז הוא מדבר כמה לשונות?
71.
יפה. יש לו לשון הקודש. אבל פרעה מדבר רק 70 לשון. הוא לא יודע את לשון הקודש. לכן יוסף יותר גדול ממנו. מה זה הרמז הזה? מה זה? תחרות? לשונות? לא. זה פשוט שיוסף מתחיל להגיע למדרגה של גדלות. הרי איך קוראים לו כשהוא עולה על מצרים להיות מלך? יהוסף, נכון? בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי לשמוע. כלומר, כדי להיות שליט צריך לשמוע את הלשונות, שפת לא ידעתי, בהתחלה לא ידעתי, אשמע עכשיו גילו לי, המלאך גבריאל. עכשיו קוראים לי יהוסף, מה זה יהוסף? מה זה סף?
זה בפתח.
לא, סף זה סוף.
סוף.
אז מה זה הסוף? איזה עוד זה הסופית בשם הוויה? אז אם קוראים לו יהוסף, זה י' כבב כן. אז עכשיו במוחים בגדול.
כי אתם סוף זה עוד.
נכון. אתם איתי או שאתם... כן, אוקיי.
לגמרי.
והם משבע ספירות התחתונות של זעיר אנפין, שכל אחת כלולה מ-10. אז זה 70. כלומר, מה זה לגלות ל-70 לשון? זה לגלות למדרגה התחתונה של המציאות. יש שלוש ראשונות ויש זין תחתונות. אז הטבע הוא בזין תחתונות, נכון? הטבע זה זין. זה שבע. זה זין מן, זמן. זה הכל בשבע. ולכן, אתה צריך לגלות בשבע כפול 10 כל אחד, זה 70 לשון. דטליאן מין בית, שהם תלויים מין בית בחינות של שני יסודות של אבא ואמא, שזירנטי נתקן על ידה. הרי ביחד הם עין בית. אז כל העין, 70, ממי הם מקבלים? מהבית. מי זה הבית? חוכמה ובינה. אז בסך הכל יש לנו עין בית. הרי היינו יכולים לקרוא למספר הזה סמך י' ב', נכון?
כן.
למה עין ב'?
לא יודעת.
כאילו...
המספר 72, למה אתה לא קורא לו 60 ו-12? יש לשונות שקוראים ככה. למשל בצרפתית לא אומרים 72. אומרים 60 ו-12.
לא נכון.
כן,
כן, נכון.
הם ככה, זה שיגעון כזה. כן, 60 ו-12, ככה קוראים לזה.
עזוב, עזוב.
עזוב, זה אי אפשר איזה... בקנדה תקנו את זה. כן. אבל בצרפת לא, הם לא מבינים. למשל, 80, הם לא אומרים 80. הם אומרים 4-20. אז 82 זה 4-22. בטטם שלוקה, כן?
רוצה ללמוד?
אבל הצרפתים לא יודעים. גם הצרפתים, למה? כי הם לומדו עם זה. אני בא מבחוץ. אז אני רואה צרפתי ואני אומר לו, כי ככה למדתי. אני אומר לו, תגיד לי, אתם נורמליים. מה זה 4 פעמים 20 ועוד 2? אתם לא יכולים להגיד 82? אין מילה 8. 92, עוד יותר.
4-20
ועוד 12. תדמיין לעצמך, אני אומר לך, תביא לי 14 ו-12.
אתה מדבר איתי ואני לא מצליח להבין, אתה בוא אומר עוד הפעם,
אני אומר,
אולי זה בדיחה, אני חושב לראות סימנים,
יש פה עדים.
עושים עליי קומונה.
יש פה עדים.
רגע, מה הוא עשו אותי? הגבולות של הגאולה.
אז תגיד 192, הלך עליך, אתה כבר רבע שעה צריך לחשוב.
יאללה.
טוב, לא, אני לא צוחק, זה אמיתי. אמיתי לחלוטין, הנה, אפשר. בסדר? אז אני שואל, אני חוזר, למה זה עין ב'? עכשיו אתם מבינים למה אני שואל. שאלה לגיטימית. כי אני רוצה להדגיש שיש עין וב' לחוד. שהם הנשמה של העין. בסדר?
אבל בלי,
תורת
ישראל אפשר להבין
אם
בין 70 ל-72.
נכון, נכון.
אתם
תמיד חשבתי
על זה, למה?
נכון.
יש מקום
של 70,
יש מקום של 72.
לא, זה תמיד 72, כי השניים גנוזים.
אבל זה,
אבל פעם ראשונה... בדיוק, לזה לומדים את זה. רוצה לומר, מאיפה משה מבאר, כן, את התורה ב-70 לשון? איך הוא יכול לבאר ב-70 לשון? אם אין לו מדרגה שהיא למעלה כדי להיכנס לתוך ה-70. כי הרי אם הוא ב-70, הוא שייך לאחת, נכון? אז הוא עדיין מוגבל. אם אני רוצה לשלוט על מדרגה, אני צריך להיות גבוה ממנה. איך אני יכול לבאר דבר שאני בעצמי בתוכו? אתה לא יכול. רוצה לומר שאז נעשה זעיר אנפין בסוד שם אב. אז זעיר אנפין הוא בעצם כשהוא מקבל את המוחין שלו, מה הוא הופך להיות? שם אב. למרות שהוא בהתחלה שם
מה.
נכון? אז מה ההבדל בין אב למה?
יש הפרש.
45 ו-72, כמה הפרש יש?
27.
אז מה זה? 27, מה זה 27?
שם השם שקיבל עוד אחד.
שם השם שקיבל עוד אחד, לא צריך לקבל. רק כשאתה נמצא בזעירנפין, בלב, ואתה בזכות זך, אתה יכול לקבל את שם אב.
זך, במקום אחד, זך.
כלומר, אם אתה בזעירנפין, שם מה, גאולה? צריכה להזדקך, אתם צריכים להזדקך, אנחנו צריכים להזדקך, והשם א' מגלה זכות, מוסיפים לו זך, והזכות הזאת זה בעצם 22 אותיות ו-5 כפולות. וזה זך. ואז מוסיפים ל-45 שם מה? עוד זך מדרגות, ויוצא לך שם מה. אז אתה מגלה את המוחין שבתוך הזירן. לכן צריך להזדקך, כדי לקבל מוחין צריך להזדקך. הוא מפרש עוד מה שאמרו חזל, לליבי גיליתי, ואמר והורית אית להרשע וגופה וליבה וצימה ואיברים. אז מה זה התורה? התורה הקדושה שאנו לומדים, יש לה כמה בחינות. סוד הראש של התורה שהוא כללות חבד, והגוף של התורה שהוא כללות וו קצוות, ולב של התורה שהוא הערה כללית המתגלה בלב מן המוחים של חוכמה בינה ודעת, ויש פה לתורה שהיא סוד המלכות בבחינת לאה ורחל, ואיברים הם סוד המלכות בבחינת רחל. זה כבר מדרגה של גילוי של הפה לתוך הגוף, שהיא נתקנת מאיברים, וזה ירנפין. אז אתם רואים כמה מדרגות יש לתורה. לתורה יש ידיים, רגליים, פה, עיניים, אוזניים, הכל. והיא בחינת מעשה הנעשה באיברים. אז בסוף זה מגיע עד לאיברים, עד לעשייה. האם אתה מפרק את התורה לגורמים, ואתה תופס רק חלקים חלקים, פרקטלי, אתה בעצמך מפוזר. אתה לא מבין את האחדות הכוללת. וזה יסוד גדול ברב קוק, האחדות הכוללת. אמר, באורות הקודש. כגוונה דעית בישראל, כן שיש בנשמות של ישראל התלויות באותיות התורה. אותו דבר, הנשמות שלנו, הן תלויות באותיות, האותיות זה רומז לי על איזה מדרגה הנשמה שלי נמצאת. אני חייב להסתכל על הראש שלי בתורה. אני מסתכל על יוד. אני חייב להסתכל על האות הזאת. כשמרימים ספר תורה, וזאת התורה אשר שם משה, כל אחד צריך להסתכל על האות שהוא נכלל בתורה דרך האות הזאת, שפותחת בשם שלו. דיינון ראשי. ראשי עמה שהם ראשים, דהיינו ראשי העם כמו המלך והנשיא, שהם מבחינת הכתר. אז יש מדרגות מדרגות, כל אחד הוא מבחינה שונה, יש מלכים, יש נשיאים, יש כל מיני מדרגות. ומנהון עיינין, ויש מהם שהם סוד עיניים, דהיינו מבחינת החוכמה. אז תלוי באיזו ספירה אתה קשור, ואתה יכול להיות קשור לכמה ספירות ואחת דומיננטית ביניהן. זה מורכב מאוד, זה לא כל אחד סתם חלק אחד. הדאו דכתיב זה שכתוב והיה אם מעייני העדה שהם חכמי העדה. ואית מנהון ליבה, ויש מהם שהם מבחינת בינה, הלב. דאינו לקבל 70 סנדרין, שהם כנגד 70 סנדרין, נגד 7 תחתונות, שזה ירבי, הכלולות בבינה, שכל אחת כלולה מ-10. אז יש מדרגות ומדרגות. כל אחד צריך לגלות בבוא הזמן את המדרגה שהוא בעצם אחוז בה. זה נקרא ושבו איש אל משפחתו ואיש אל אחוזתו. אל המקום שהוא נאחז בקודש. כן? תשוב. מתי זה יקרה? תשוב. איך כתוב תשובו?
ככה הוא.
בלי בה. כמה זה בגמטריה? תשח. בתשח תחזרו איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו. אני לא צוחק, זה חידושים אמיתיים, זה לא אני ממציא. בסדר? אז תשוב, וזו התשובה האמיתית. בשנת תשח תהיה תשובה לעם ישראל. ואז כל אחד לאט לאט, בשנים שאחרי תשח, כן? יתחילו לגלות מדרגות, 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 מדרגות בעניין הזה.
זיכוך.
כן, זיכוך. ומשה ואהרון על גבי.
הדגשה של פה, שלא כולנו אותו דבר.
נכון, בוודאי.
זה דבר ש...
אסור לחשוב שכולם אותו דבר. מי שחושב שכולם שווים, הוא טועה. אין שוויון בעולם הזה. אם היה שוויון, אז לא היינו צריכים את כולם. היינו לוקחים רק אחד. אין שוויון, אנחנו משלימים אחד את השני. ולכן הכל אמיתי וצריך כל הזמן להסתכל גם על הצד השני, אי אפשר ללמוד תורה באוזן אחת. חייב לשמוע את הצד הזה ואת הצד הזה ולעשות שכינה ביניהם. ואהרון על גבי הוא, ומשה ואהרון היו למעלה על השבעים סנדרים. אז הנה, שבעים סנדרים ומשה ואהרון. משה חוכמה, אהרון בינה. אוקיי? תמיד חוזרים על אותו עניין. כי הם היו מושרשים ביסודות של אבא ואמא. לכן אהרון יותר קרוב לעם, כי הוא כמו אמא, עם הילדים, ומשה הוא קצת מורם מעם, כן? עליון. ועמהם היו בסנדרין עין בית חכמים. כלומר, כולם ביחד 72. דלא חסרים מעלמא כבתיו שאינם חסרים מן העולם כמותם. כי בכל דור ודור, תשימו לב עכשיו, יש 72 צדיקים. לא 36. לא, 36 זה רק חצי.
זה הגלויים אולי.
כן, יפה, יש שתי מדרגות. כן, זה 36, זה כמו וו, אבל וו זה וו כפול וו, כפול 2. זאת אומרת שיש בעצם 36, שקוראים להם למד בית, כן, שהם מחזיקים את העולם, למד בית צדיקים, למד וו, סליחה, למד וו צדיקים, אבל יש למד וו כפול 2, צריך לדעת את זה. אז בחסד לאברהם, שם הוא מסביר איפה הם נמצאים. 36 כאן ו-36 שם. בלי להגיד לכם יותר. אז עין בית צדיקים שהם בבחינת 70 סנהדרין ובבחינת משה ואהרון. תמיד. אז יש את המשה של הדור ויש את האהרון של הדור. פעמים זה משה אהרון. כן. אם הוא כהן אז בכלל. אחד שאלתי מאיך השם. שאלתי אין. כן. אז... זה המדרגה, ומתחתיו יש למד ו'. ודאי הוא, וזה מה שאמרו חז"ל, לליבי גיליתי את הקץ. תהיינו לעין בית צדיקים הגדולים כמספר לליבי. כלומר, לליבי גיליתי 36 כפול 2 בעולם הזה יודעים את סוד הגאולה. לא לפחד.
איפה 36 הם שם?
זה אמרתי מקודם. הם בינתיים הם בספר חסד לאברהם. קשה להוציא אנשים מספר. צריך לחפש, שולף אותם משם. ופתאום הם יוצאים החוץ. כמה זמנים הם נשארו באותיות. שנשמתם מבחינת זעיר אנפין. אז לכן כל מי שהוא מזעיר אנפין יש 36 צדיקים כפול 2, 72 צדיקים. בעולם שהם יודעים את סוד הגאולה שהקדוש ברוך הוא גילה להם אבל אחרנין דאינון כשאר איברים אבל נשמות אחרות שהם כמו שאר האיברים זה לא חז ושלום שמזלזלים בהם רוצה לומר שהם מושרשות במלכות שהיא בחינת פה שהוא מקום הגילוי אז להם לאיברי לא גילית אי אפשר לגלות להם בינתיים כי הם מגלים יותר מדי מהם כי הם לא יודעים לשמור סוד אז אם תגיד להם, אתה
אמרת מחלל. לכולם, כן.
כן? להם לא גיליתי את הקץ. כי הם אינם יכולים לשמור שהוא שום סוד, ויפרסמו הוא לכל. אז מי שמפרסם דברים כאלה, אז כבר לא מגלים לו.
אז אולי רשבי מודה כאן שתורת הסוד לא מתאימה לכל אחד?
היא, נכון, היא מתאימה, רק צריך לדעת איך את המינון, איך לתת אותה. גם בתורת הסוד יש אנחנו. איך להעביר אותה. זה לא בגלל שלא גיליתי את זה, שאני לא יכול לגלות דברים אחרים. אני יכול לגלות שהגאולה תבוא בזכות זה. זה כן. אבל 36 כפול 2, 72 דמויות אנושיות בעולם הזה, נשמות מיוחדות, כוללות, יש להם סודות שאחרים לא יכולים להשיג.
למה צריך לבין את הזמן הזה?
בגלל שיש זמנים שהדברים הם סוד, שהאור יותר מדי חזק מלהכיל, כמו שתינוק בן 4, 5, אני לא אגלה לו איך איש ואישה מתייחדים כדי להוליד. כן? זה לא הזמן לגלות לו את זה. אבל לפני החתונה, אני חייב לגלות לו, כי מסכן. אם הוא יתחתן והוא לא יודע, כמו שבאים באים לראות אותי. אתם לא מבינים איזה אנשים באים לראות אותי.
דווקא הרב אמר איך הפעם, שהילדים מוכנים...
נכון, אז אמרתי.
דברים עמוקים.
נכון, אבל לא הכל. כלומר, הכל, אבל בצורה כזאת או אחרת. כלומר, גם אם אני מגלה לילד קטן בגיל 6 את הזוהר, וצריך ללמוד איתו. צריך ללמוד איתו במינון, נכון. כלומר, בצורה נכונה, בלבושים נכונים. אבל זה זוהר, זה לא משנה. זה עדיין סוד. גם אנחנו כשאנחנו נותנים שיעורים, זה הזוהר. אבל מעבירים את זה בצורה של, אני יודע מה, כן, גאווה לאומית, שומרים מילים. אנשים לא מבינים מה זה. לא תופסים מאיפה זה בא. אבל זה הכל מהזוהר. הכל מכתבי הארי. הרי כל מה שכתב הרב קוק זה רק מהארי ומהזוהר. הוא בעצמו מעיד על עצמו. כל מה שכתבתי בחיים הוא כותב, זה הכל מהזוהר ומכתבי אריזה.
וגם סוד, כי לאורך שנים בישיבות ראו דבריו רק שיעורים... נכון,
נכון, נכון, נכון. כמה שנים לקח לבחור ישיבה כדי להבין שזה לא שירה? הם חושבים שזה שירה. איזה פואמה יפה. מתוכיות נשמת ישראל הגנוזה, ביזה, מופיעה.
כל מילה נשקלה בכובד.
זה הכל ספירות. אתם יודעים מי הייתה חברותה של הרב קוק בקבלה? הלשם. אתם יודעים מי זה הלשם? לשם שבו והחלמה. כתב ספרים. זה חבל הזמן, זה נקרא מלאך השם צבאות. זה הרב, איך קראו לו? יש לו צאצא היום.
אחד רק?
אחד רק? אחד גדול, רב גדול. מהשיטה החרדית היום, כן? זה הצאצא שלו. מהגוון החרדי. אבל גדול העולם בתורה. נו.
מה אני?
אתה לא זוכר?
תגלה לנו את הסוד.
מה אני?
אתה צריך לדעת, סבוריה.
הוא שומר סוד, הוא לא יגלה.
טוב, לא נגיד עכשיו. וצריך לדעת שזה גדולי עולם. אתם יודעים מי זה הלשם? הלשם קיבל את ההסכמות של כל מה שהוא כתב רק מאיש אחד. מהבן איש חי. הוא אמר, אני לא אכפת לי מכולם. אם הבן איש חי נותן לי הסכמה, אני הולך עם זה.
כמו לשאול?
הרב אלישיב, זה הצאצא של הלשם. עכשיו, הרב אלישיב הראשון, כן? הלשם, שקראו לו גם אלישיב, הוא קיבל את ההסכמה שלו מהבן איש חי. והוא היה חברותה של הרב קוק בזוהר, בסודות. ולכן כשהסולם, בעל הסולם, כתב את הפירוש שלו לזוהר, עם מי הוא קיבל הסכמה? מהרב קוק. תסתכלו בזוהר של הסולם, אם יש פה, ההסכמה היא של הרב קוק. אף אחד לא שם לב לזה, אף אחד לא יודע. כן, יש שם הסולם. כן, אני רואה הזוהר עם הסולם. תביאו פרק א', חלק א'. לא רצה לקבל הסכמה מאף אחד. אם הרב קוק נותן לי, אני מסודר.
אז למה העולם, כאילו מי לא נוגעת את זה?
סליחה, מכילה.
חסר לך סנטימטר, וואי, וואי.
לא חסר לה, הנה, היא הצליחה.
העולם
החרדי
גם לא מוזיק מהרב קוק.
מה?
זה מעניין, למה העולם דתי-לאומי לא נוגעת את הזוהר?
לא, לא, פתאום. שאלה טובה.
זה נו, זה קשה.
זה לא נכון.
מתחילים.
חרדים חנות.
קצת, לא הרבה.
לא הייתי בסיכון.
אה?
אתה רואה פה?
לא יפה, אבל...
זה
ההוצאות האחרונות. של מיכאל בולשיה, כמה זה קשה בעלי לעשות...
אפילו את זה
הוצאים. לא, אולי זה מהדורה אחרת ש...
לא, לא, זה שיטה, טוב, פה הביאו את הרב דוויק הכהן, את הרב זוננפלד, זה אותו באותה תקופה, כן? ופשוט בלגו על הרב קוק, כואב לי. אז זה הוא, וואה, 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 זה, הוא מי שחתם. מעניין. טוב, אני אראה לכם את זה ב... הוא אומר את זה בכלל, בעל הסולם אומר את זה. דרך אגב, יש ספר שאתם יכולים לרכוש, ספר חדש שנקרא שני המאורות הגדולים. שני המאורות הגדולים, כן, הוצאה שלפני 4-5 שנים, שמחברת בין הרב קוק לבין הרב אשלג. דרך אגב, גם את הסולם לא קוראים כולם. אז שתבינו שיש הרבה פוליטיקה גם ב... אני למדתי מאבותיי שיש שני מינים של יצר הרע. יצר הרע הגדול, הפשוט, שאומר לך אל תלמד תורה. ויש יצר הרע יותר עדין, שאומר לך את הספר הזה אל תקרא. צריך להיזהר. אני לא נכנס לעניינים האלה. אני חושב שהם גדולי ישראל מבחינתי, הם גדולי ישראל, ואני צריך ללמוד מכולם. ואסור חז ושלום לזרוק אנשים ככה בגלל שאתה לא באותה שיטה. אני קורא גם את הספרים של הרב יואל מסתמר. כי חשוב, כי למרות ההתנגדות, הוא מקבל את העובדה שאנחנו מלכות.
אנחנו מלכות?
כן, שמדינת ישראל היא מלכות, רק שהוא מתנגד למלכות הזאת. ויש צדק בכמה דברים שהוא אומר. אני גם את זה צריך ללמוד. הוא גדול ישראל, גם אם הוא לא מהשיטה שלי. טוב, אז איפה היינו?
ברקיע השישי אני חושב.
שישי? אז זה ה-72 צדיקים. לכן, ואמר עוד, וכן באורייתא 70 פנים, ולכן יש בתורה 70 פנים, כנזכר, תליין מטרן תורות. ולכן עכשיו אתם מבינים למה יש שתי תורות. הרי אם יש 70, והם תלויים משתי תורות, ששורשם יסודות של אבא ואמא, אז גם פה אתם רואים 36, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. תורת הסוד, תורת הפשט. והיינו, אורייתא דבכתב, התורה שבכתב ששורשה ביסוד באבא, ואורייתא דבעל פה ששורשה ביסוד באמא. עכשיו, תמיד אמרנו שתורה שבעל פה היא נשמה לתורה שבכתב, היא יותר עליונה. אז איך?
הצלבה.
פשוט מאוד, כי אתה לא יכול לגלות שום דבר מאבא אל הדרך אמא. לכן מהבחינה הזאת היא יותר גדולה. זה לא שהיא יותר גדולה בקומה שלה.
באלמנט הגילוי.
היא גדולה באלמנט הגילוי. ולכן בלבוש, כמו רחל. למה רחל היא עיקר הבית ולא לאה? כי היא מגלה את מה שלאה הסתירה. אצל לאה זה גנוז ואצל רחל זה גלוי. למרות שהן תאומות. אתם יודעים שהן תאומות, נולדו מאותה בטן, לאה ורחל. תאומות, בול! זה אנשים לא יודעים. למה? כי תורה שבכתב ותורה שבעל פה הן תאומות. עולם הבא ועולם הזה הם תאומים. הוא ממשיך ואומר, ובגלותה כתוב חלק ליבם. מה זה הגלות עכשיו? חלק ליבם. כלומר, הלב שלהם מחולק לחלקים. אין לב אחד. כאילו הלב נחתך לחלקים. ליבם מספרו עין בית, נכון? חלק ליבם, חלק 72.
נתקו את השתיים מהשבעים.
קודם היינו לליבי, עכשיו ליבם, זה אותו דבר. הוא משחק עם האותיות. חלק ליבם, חלק 72.
צרפתי.
דהיינו שנחלקו העין בית צדיקים לשני חלקים. הנה הוא גילה לכם את מה שלא רציתי עכשיו לגלות. הוא גילה. למד וב בארץ ישראל ולמד וב בחוץ לארץ. זה מה שאומר הרב שם הבא. חסד להבראה. כן, מכאן הוא לקח את זה מהזוהר.
זאת אומרת, זה הכרע.
כן.
אבל
גם אחר? אז זה עוד עניין.
אז זה מה נושאים?
כי בזמן שבית המקדש קיים, היו כל ה-72 צדיקים בארץ ישראל. והם היו חכמים גדולים, הראויים להיות 70 וסנהדרין. ונשיא ואב בית דין עליהם. אז הם 72. דעינון עין בית צדיקים, דעינון כגבלה בסנהדרין, שהם עין בית צדיקים, שהם כעין העין בית סנהדרין. ורזה דמילה, וסוד הדבר נרמז בפסוק, אשרי כל חוכה לא. מה זה חוכה לא? מה זה חוכה? מחכים. אשרי כל מי שמחכה לו, בכל יום מחכה לו שיבוא. אז זה נקרא אשרי כל חוכה, חוכה בעברית זה מחכה. אשרי כל חוכה לו, שהיה לו לומר אשרי כל חוקיו. מה זה חוכה לו, חוכה לו? מה זה ספרדית? חוכה לו, קרדינה, כן? מה זה? אלא כל חוכיו, כל מחכיו, כל ממתיניו. לכן דרש מילת לו ואמר למד וב בחושבנה סליק תלתין ושיט. למד וב מספרו 36. ואשרי המחכה שגם הלמד וב חוכה למד וב. לא. צדיקים שבחוץ לארץ יחזרו לארץ ישראל. זאת אומרת, אשרי מי שרוצה, שמה?
שהם יגיעו לה.
שכולם יהיו פה. אז. זאת אומרת, שמה הוא עושה?
אבל בטוח שהם רוצים?
בוודאי, הם צדיקים.
אז הם שם,
אבל... אז הם לא שם, תלוי.
שנייה. הם שם בגלל שיש להם את האנשים שהם צריכים להיות איתם?
כל עוד והייתה נחיצות לגלות, הם היו שם. כשזמן הגאולה התחיל...
אז למה הם שם כרגע?
אתה לא מקשיב לי.
אני לא מקשיב.
אתה מקשבת לי, אמרתי לך. עד שהגיע הזמן, והם חזרו.
בסדר, זה מה הרצון להקפיץ את הזמן.
אז הם פה.
אז הכל השבים ושתיים.
נכון. כי אתה בגלות, כשזה בגלות, נחלקו העין בצדיקים, ואינו למדו בערד ישראל, הם למדו צדיקים מסתרים בארץ ישראל, שמגנים על כל הדרים בארץ ישראל. ולמדו לבא מערד ישראל, ויש למדו צדיקים מסתרים שמגנים על ישראל שבתפוצות, אבל זה בזמן של גלות, עכשיו אנחנו לא בזמן של גלות, אנחנו כבר בהתחלת לגאולה, ראשית צמיחת גאולתנו. זאת אומרת שעכשיו, מה קורה ליהדות מחוץ לארץ ישראל? היא בהפקר. כך אומר מורי ורבי הרב צוקרמן. זהו, אין יותר השגחה שם.
בסדר, מה?
חס ושלום, זה מצב קשה. ודאי הוא, וזהו מה שכתב, חלק ליבם שנחלקו עין בית צדיקים, שהם כמספר ליבם לשני חלקים. באותו זמן. לא בזמן גאולה. זאת אומרת שבארץ ישראל יש עין בית צדיקים שמגנים על האומה.
אבל לא יודעים,
הם
צדיקים
מסתרים
או
ש... לא, הם יודעים מי הם.
וגם הם ביניהם יודעים מי הם.
כן.
אפשר להקים סנהדרין עכשיו?
כן.
יש
כבר.
זה חייב להיות.
יש כבר. יש כבר סנהדרין קטנה, עדיין לא מוסכמת ומקובלת על כולם. אבל יש כבר גישושים. בוא נגיד כאן.
באמת התובנה שלהם בחול כל כך קטנה, נשרף איזה מסגד, וזה נכון שמתפלל בבית כנסת.
האמת שלפי ההלכה זה אפשר להתפלל גם אנחנו במסגד. אני כבר התפללתי במסגד. הייתי בתנועת בני עקיבא, ולא היה לנו מקום להתפלל, נכנסנו למסגד להתפלל.
למה? יש חשיבות למבנה?
כי פשוט מאוד אין עבודה זרה שם.
לא, אבל אפשר להתפלל גם בטבע, בחוץ.
כן, אבל עדיף להתפלל במקום, היה גשם והכל.
אה, בסדר.
יש מקומות בחוץ לארץ שרק הבימה משתנה, אתה יכול להפוך את זה למסגד, אחר כך לבית כנסת,
אחר
כך לכנסת,
תיאטרון כזה.
זה רק השקלים שאתה שם בקופה, זה העניין.
יש מקום לתפילה בשדה תעופה, בפריז. זה פשוט מפחיד. מי שרוצה להרגיש קצת חוויה של גלות, שייכנס לשם.
איפה?
בפריז, בשדה תעופה. ואורלי רוסי לא זוכר איפה זה היה, אני כבר לא נכנס לשם כי זה קיבלתי טראומה. זה פשוט חדר בלי כלום, חדר לבן, כמו כלא, ועל הקיר חרוט ככה עם איזה דיו של מישהו מזרח. אתם לא מבינים איזה תחושה זה, שם ירחם, כאילו הירושלים, המזרח זה רק איזה דיו כתוב לך בקיר שתתפלל מול. כלא, ממש בית כלא. זה עשה לי זעזוע. נכנסתי, התפללתי עם אשתי, היינו לבד, כמובן אין מניין, אין כלום, אז אני פה והיא פה באותו בית כנסת, והיא מתפללת ובוכה, כן, רק מהמראה הזה, מהזעזוע הזה. איי, 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 שם ירחם.
מרחם, מרחם.
והנה אמרו חז"ל, אתם לא מבינים איזה כאב יש לי מהמציאות של היהדות בחוץ לארץ. אני מדבר לפעמים בקושי, כן? בתוקפניות, ממש.
בתוקפנות.
בתוקפנות, אבל זה בגלל שיש לי כאב בפנים, שהוא, לא יודע אם זה אני נורמלי או לא נורמלי, באמת, אבל זה מעבר לכל מה ש...
אבל אין להם במודדות בכלל.
אני יודע, אין להם. יש להם 20-30 אחוז מקסימום. של מודעות שצריך לחזור.
לא למדת אבל שזה ארץ ישראל עושה את כל הפעולה הזאת ולא האדם.
שמה זאת אומרת ש?
שארץ ישראל מוקיר אותו, שארץ ישראל מקר אותו, זה הכל. מה הוא יכול לעשות?
זה מה שאני, הוא יכול לשנות.
איך הוא יכול לשנות?
את התכונה שלו הפנימית, ואז היא תקלוט אותו חזרה.
כן.
אם הוא משתנה בתכונה, אז היא קולטת אותו.
זה עניין של התעוררות.
נכון, נכון.
ההתעוררות זה לא תלוי בך.
זה לא תלוי בך. תלוי בעלי. זה תלוי במי שמשדר. מה שאני משתדל לעשות כשאני הולך לשם. אז זה מסכנות כזאת, שעליבות כזאת, לא יודע איך לקרוא לזה כבר. השם ישמור. זאת שיעורר את כולנו. תשובה שלמה. טוב. ואמר, אביי, לא פחות עלמא מלמד וב צדיקי, אמר אביי, במסכת סוכה, העולם לא חסר מ-36 צדיקים ומקבלי אפי שכינה בכל יום, שחייבים לקבל את פני השכינה כל יום. כלומר, יש בעולם 36 צדיקים שכל יום הם רואים את השכינה. בסדר? ככה כתוב במסכת סוכה, ככה אומר אביי, שנאמר...
ישראל, הם רואים את ישראל, מה זה השכינה?
כן, לא. רצונך לראות שכינה, מה אומרת הגמרא? האם רצותך לראות שכינה בחיים? עסוק בתורה בארץ ישראל. רק אומר את הגמרא, פשוט מאוד. מי שעוסק בתורה בארץ ישראל, למה בארץ ישראל? כי זה תורת הארץ, תורת הסוד, אז הוא רואה שכינה. עכשיו, מה זה לראות שכינה? זה מדרגה. מי שרואה, רואה. מי שלא רואה, לא יודע. בסדר? למד ו, בגמטריה, תלתין ושיטה הו. אז 36, למד ו, אשרי כל חוכה לא, למד ו. והקשה שם, אמר שם, ממה שמובא במסכת חולין, שיש ממה צדיקים שהעולם מתקיים עליהם. אז איך אתה אומר לי שיש 36, הרי במקום אחר, במסכת חולין, ראינו שיש 45 צדיקים כאלה. במה היא מתוקמה? כן? מניין ממה צדיקים. מה זה אומר?
מאיפה תביא?
מאיפה אתה? איך הגעת? ויש לומר, דעתם שם בצדיקים במעשים בעל מקאמה. שם מדבר, צדיקים מעשיים, כלומר, שבפעולות שלהם הם צדיקים. והחה והראשונים בחכמים, בעיון מושכלים כמהם. קשמה, כמה שמה.
זה חילוק של 45.
זאת אומרת שזה בעצם, יש כאלה שהם צדיקים מעשיים יותר, זה 45 שמופיעים במסכת חולין, ויש 36 שהם בעצם חכמים של תורה.
לא, 27 זה יהיה.
סליחה?
אם זה 45 זה יהיה
27. כן, כן, של חכמים בעיון, מושכלים כמה אלה.
לא.
36.
45 זה מספר 1.
כן, 36
מספר שני, 72 מספר שלישי.
כן, כן. יש 45 שהם מעשיים, 36 שהם עיוניים. בוא נגיד ככה. עד כאן להיום.
רגע,
זה... כתוב עד כאן לשונה, אבל אנחנו אומרים עד כאן להיום. אנחנו נמשיך באותיות, בעזרת השם. ניגול, כן.
או, איזה ניגול, משלכם. רגע, אז יש אולי 11 שם גם וגם?
שמקו אל השם
את הנה,
אליך שמקו אל השם
שירון, אני לא מכיר
פעם. השם יהיה עוזר לי, שם השם וכונני, השם יהיה עוזר לי, שם השם וכונני, השם בסייעתא דשמיא. אנחנו כמובן רק בטקסט של הרב עצמו, כן? זה לא פירוש פה. ובעזרת השם, בסייעתא דשמיא, אנחנו מנסים לפענח את הכתב של הרב בעצמו ברש מילים. אחרי שבאו התוכנים, או התוכנים, כן? יש לרב סגנון מיוחד בעברית. אנחנו נאמר היום, אחרי שבאו כל התכנים, כן, של ההוויות לגבולם, כלומר שההוויה מצאה לה
מקום. מקום.
בית. מצאה לה לבוש. אחרי שכל ההוויות מצאו מנוח לכף רגליהם, נערכו המשקלים אלו כנגד אלו. אז יש עכשיו צורך לערוך משקלים, כלומר איזונים, שהכל יהיה במשקל נכון, במידה נכונה.
פיינטיונים כזה.
אלו כנגד אלו. זאת אומרת שצריך שיהיה איזון בין כל האותיות אחרי שההוויות, כמעט המשך של הזוהר, כן? שהשמות ההוויות ימצאו בעצם מקום לנוח, לשבת בשמות של גבולות, בשמות אלוהים. זה מה שאומר הרב ברמז, נכון? ומציאות המשפט, עכשיו צריך בשביל זה מציאות המשפט? הרי איך קוראים למשפט בלשון תורנית? אלוהים. זאת אומרת, תראו איך הרב ברמזים כותב לנו את מה שאנחנו עמדנו בזוהר.
הוא מסכם את האלף והבית, נכון?
נכון. בעצם. זאת אומרת, אחרי שבעצם התייחסנו לאלף ולבית, שהם התוכנים של ההוויות, שזה הכל כלול באלף ובבית, כי האלף זה השורש והבית זה כבר התוצאה. זה אב טיפוס של הכל, אלף בית. אחרי זה כל השאר זה רק משקלים של גילויים שונים של כבר מה שעשינו עם האלף ועם הבית. בשביל זה צריך בעצם משפט. מה זה משפט בעברית? זה גם בית משפט, בית דין, כלומר שקובע גבולות, וגם משפט, משפט. מה מגלה לי משפט? סיפור. הרי אני לא יכול להבין דרך אותיות משמעות. המשפט מגלה לי משמעות. כלומר, אם הייתי נעצר באלף ובבית, זה משמעות רק לאנשי סוד. אבל מכיוון שאנחנו עדיין לא במדרגה הזאת, אנחנו צריכים משפטים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם.
רגע, אז אני יכול להגיד שגימל היא האות הראשונה מבחינתי.
נכון. של הגילוי של ההתיישבות, של התושבת. התושבות, כן, מתחילות בגימל. נכון.
הגילות הראשון.
הגומל גמול של מידה במידה. לכן הגימל הוא בעצם גמילת גמול. אז מה זה גמילה?
להפסיק.
זה גם להפסיק. כלומר, אתה חייב להתנתק במרכאות מהאבא ומהאימא, שזה האלף והבית. אבא זה חוכמה, ובית זה בינה. אז האלף והבית זה חוכמה ובינה. אה? עכשיו הגימל, מה זה?
זה
אירנפין. זאת אומרת שזה בעצם המדרגה שמתחילה לגלות. ודלת, איך קוראים לה? בחינת דלת, מלכות. אז באלף, בית, גימל, דלת, יש לכם בעצם חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. וזה ארבע אותיות של שם הוויה, ששם כלול כבר הכל. אבל מצד אחד כתוב שאתה לא יכול לעשות שום דבר בלי החוכמה והבינה. מצד שני כתוב על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. זאת אומרת שצריך גמילה מאבא ואמא. אז הגימל חייבת להיגמל. לכן הרואה גמל בחלום, סימן טוב לו. למה? כי זה מראה שהוא גדול. והוא גם הופך להיות, הוא בעצמו משפיע. כי גומל, זה גדלתי עכשיו, אני יודע, אני בעצמי לתת, אני לא רק בבחינת מקבל.
גומל זה משפיע, כן, נותן.
ולכן זה אירנפין, מתי הוא הופך להיות גדול? שהוא קיבל ומשפיע. זה הגדלות. של מידה במידה. אז מה זה מידה במידה?
מה שהוא מקבל.
כל מידה במידה הראויה. כלומר, הוא יודע למלא, הרי זה אירנפין זה בדעת חדרים ימלאו. אז כל חדר צריך למלא אותו בתכונה המיוחדת לאותו חדר. במילים אחרות, כשאני מתייחס לציבור, אני צריך לראות קודם כל, לפני שאני פותח את הפה, עם מי אני מדבר. גם אם הכנתי שיעור כתוב, יכול להיות שאני לא אתן את השיעור הזה. זהירות, אל תהיו נעולים במה שכתבתם. לפעמים אני מגיע לשיעור, ממש, כמו שאני אומר לכם.
יש צורך אחר.
אני רואה את הדפים שלי שצילמתי, אני מסתכל על האנשים, ואני מקבל איזה מין מסר, אל תפתח את זה היום, בכלל, אל תיגע בזה. ואני לא יודע להסביר איך בכלל. ואני לא נוגע בשיעור. אני ככה מלטף את כל מה שכתבתי במילים כאלה, ואני עושה לעצמי איזה חיבור כזה. לא היה ולא נברא, לא כתוב לי כלום. אני כאילו מסתכל כדי להרגיע את האנשים, כי הם חושבים שאני ממציא דברים. צריך לדעת למי אתה מתייחס. לכן הגומל גמול של מידה במידה, בא והתגלה, או בוא והתגלה. כלומר, בית א' זה לא סתם. בוא זה בית א',
פוך.
והתגלה. זאת אומרת שאם אתה רוצה עכשיו לגלות, אתה צריך לגלות את הא' ואת הבית, אבל אתה מתחיל בבית, כדי לגלות את הא', נכון? כי אתה בעולם של ביתים. כן, זה משהו אחר. אבל אני בעולם של בית, נכון? הרי אין ספר שמתחיל בדף א', נכון? אין גמרה שמתחילה בדף א', אסור להתחיל בדף א'. זה רק דף בית, והלאה. אז אם אני רוצה לגלות משהו בעולמי, אני בדף בית, נכון? למה אני חייב להיות בדף בית? כי אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי, אני לא יכול לשמוע א'. אז אני חייב את הבית, אז מהבית אני חוזר לאלף, זה נקרא עולם הבא. אז בא או בוא והתגלה. אתם מבינים מה זה פרשת בו? זה הבית שחוזרת לאלף. למה? כי יש גאולה. ג' ראשונות מתגלות. גם יתאר שאלו אשר היו כיונקים משדה האם. מי זה הם היונקים משדה האם?
התחתונים.
התינוקות. כלומר, כל מישהו עדיין במדרגה של קטנות, של יניקה. הרי יש מדרגה של עיבור, יניקה ומוחים. אז מי שעדיין יונק משדה האם, קשורים אל היסוד המחיה, בראשית ההתגלות של כל היש. נכון? אז הם קשורים ליסוד שמחיה בראשית ההתגלות. מי זה ראשית ההתגלות?
בית.
הבית. כלומר, הבינה. לכן בראשית ברא, ברא זה עולם הבריאה. לכן זה בינה. אז משם היונקים, כלומר, מה יוצאים בעצם מהשמיים, מה יורדים מהשמיים לעולמנו? שני דדים. כן? אם היינו קצת עם דמיון מפותח של אומנות, כן? ציירים, היינו רואים בעצם מהתקרה של המציאות שני דדים שיורדים לעולמנו. ומהדדים האלה אנחנו יונקים. דרך אגב, הדבר הזה הוא מוחשי. איפה? בבית המקדש. יש וילון בבית המקדש, ומשנה מהוילון שבין הפרוכת, מהקודש הקודשים לבין הקודש, יש בעצם בתוך קודש הקודשים את הארון, נכון?
זה הבליטות של הבדים, אבל.
נכון. בארון, כן, יש לכם את הבדים שנושאים את הארון, פה נכנסים בלולאות, בסדר? שני הבדים האלה, כלומר, שני המקלות האלה, מצופים זהב, פה יש וילון, ומי שמסתכל מאחורי הוילון, הוא לא רואה את זה, הוא רואה רק ככה, שניים. זה בולט בכוונה. בסדר? זאת אומרת, שמה זה אומר לנו? שבעצם זה כמו הדדים שבולטים מעבר למסך בין העולם הפנימי לעולם שבחוץ. אוקיי? אז זה בעצם העולם שלנו. זה מה שמתגלה ביש. נגמלו ונעשו עומדים בתוכן מיוחד לעצמם. אבל ברגע שהם גדולים, הם כבר לא צריכים לנוק מהאם. הם ינקו. צריכים גמילה מהיניקה. נכון? אז הם הופכים להיות בעצם נגמלים, על ידי זה שהם הופכים להיות גומלי חסדים. גומלים, הם בעצמם. אז אני אומר הגומל. מה זאת אומרת שאתה אומר הגומל? מה זה הגומל לחייבים? טובות. שגמלני. כן? הוא גמל עליי. כן? לא גמל עליי, כן? אבל הוא גמל עליי, הוא גמל לי טובה. ואני צריך בעצם להמשיך את הגמילה הזאת לאחרים. אז אני משתף בגמילה שלי את האחרים.
אפשר להגיד שה...
נגמלת כבר? כן, צריך להיגמל מהרבה דברים בחיים שלנו. מה? יש אפילו מכונים לא לגמילה.
לא,
כל מיני דברים. מה?
אני שואל אם זה שאתה נותן לאחרים,
כן.
אתה יוצר את מצב הגמילה שלך.
נכון. אתה יכול לזרז, אתה יכול לזרז את מצב הגמילה ברגע שאתה מתחיל לתת. כלומר,
אני יכול לעזור למישהו ככה גם להיגמל.
יפה מאוד. נכון. נכון. מה נעשה? אז אני אגלה לכם עכשיו סוד. כשמישהו בא לראות אתכם במצב לא טוב, במצב של מועקה, האדם לא מרגיש טוב, מה תגידו לו? תתחיל לתת. אתה כל הזמן במצב של קבלה, בגלל זה אתה לא מרגיש טוב. בגלל זה אתה קטן, בגלל זה אתה במועקה, כי אתה כל הזמן רק מקבל. ברגע שתתחיל לתת, אתה תתחיל לצאת מכל הבעיות שיש לך בחיים. ודרך הנתינה שלך אתה תפתור את הבעיות. מתגדלים בתוכיותם על ידי תנועתם העצמית המכוונת להיות מקבלים את הופעת השפעה ההווייתית. תשימו לב כמה מורכבות יש פה. להיות מקבלים את הופעת ההשפעה. מה זאת אומרת? אני מקבל על מנת להשפיע. כלומר, כשאני מקבל, אני לא מקבל כדי לקבל, אני מקבל את התכונה של ההשפעה של מי שמשפיע עליי.
זה סוג של השתוות הצורה.
בדיוק. כלומר, כשמישהו נותן לי, אני לא סתם מקייף כי הוא נותן לי. כי עכשיו שהוא נותן לי, הוא מלמד אותי שצריך לתת. זה מה שאני צריך ללמוד מהלימוד. בסדר? זה נקרא בתורת הקבלה בפשטות לקבל על מנת להשפיע. לכן, להיות מקבלים את הופעת השפעה, השפעה, ההווייתית ממקור החיים הראשיים. לא לשכוח מאיפה מקבלים את זה, כן? אני לא הופך להיות מקור, אני רק צינור, אני רק מעביר. אני עברי.
גדול שימושה מלימודה, זה כאילו מהלימוד אני אחרי זה...
נכון, נכון. אז אני צריך כל הזמן להגן את הקבלה שלי מהשורש, א' ב', א', ומשם להעביר. אז זה נקרא גומל.
מה הכוונה להגן?
להגן, בעין, עוגן. בסדר? עוגן זה אנקר. את אנקרי. אנקרי, משפחת אנקרי. ממרומים, כן? מעילוי הדרגות על תחתיתם ירדו המצויים. אז בעצם זה כל הסיפור. מעומק המדרגות העליונות עד התחתית הכי 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 תחתונה ירדו המצויים. כלומר צריך לרדת עד למטה. חייבים לרדת למטה. למה חייבים לרדת למטה? אני אומר פעמיים אותו דבר, כן, לרדת למטה. כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שתהיה דירה בתחתונים וידעו מצרים כי אני השם. לא אכפת לי שאתה יודע מי זה השם, אני רוצה שהמדרגה התחתונה ביותר במציאות הדומם יהפוך להיות מגלה את רצון השם. לכן בית המקדש השלישי יהיה מדומם. ממה נבנה את בית המקדש? מהבנים, לא חשוב איזה סוג של אבנים, אבנים טובות, אבנים יקרות, אבל זה דומם. כשהדומם יגלה את הקודש העליון בבית המקדש, זאת אומרת שעשינו בעצם את הסוגריים של כל המציאות. סגרנו הכל. הנה? כפי תיאור החלק של הצורה הוווית שבאות. לכן בגימל יש עוד וו. אנחנו עכשיו בצורה הוווית של הגימל. איך כותבים גימל? וו. ואני פשוט מוסיף לו פה רגל. בסדר? אז זה וו קודם כל.
סומכת.
עכשיו, מי מקבל מהבית? החלק הזה קודם כל.
הוו.
נכון? הרי הבית קודמת לו. אז הוו מקבלת מהבית. אומר לו בוא. אחרי זה... יש לו כבר את הרגל של הגמל שהוא גומל לדלת. שתימצא אותה רגל פה.
והדל ודל.
הנה? עד כאן להיום. שבת שלום.
תודה רבה. תודה רבה.